פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. אולי כדאי ככה שתי מילים, אני שמי גיל רוזנפלד, ויש לי את הכבוד לנסות ולהחליף את רן, ולקחת את הפודקאסט עושים עסקים מכאן הלאה. ואני חושב שמן הראוי להתחיל את הרעיון הראשון שלי עם דריה הניג שקד, אז ברוכה הבאה.
תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
אולי תציג את עצמך קודם ככה בכמה מילים.
זה הכי קשה, זו השאלה הכי קשה בסוף להציג את עצמך. אני יזמת חברתית, אפשר לקרוא לזה כך, עברתי לסיליקון ואלי לפני פחות משנתיים. בזמן הזה גיליתי גם את עולם החדשנות וגם את התרבות המיוחדת שיש בסיליקון ואלי. הרגשתי שיש פער בין הפוטנציאל העצום לבין כמות הנגישות שיש לי יזמיות ישראליות לעולם הזה, והחלטתי פשוט לנסות להנגיש.
אז כמה מילים לפני כן קצת על עצמך, אני ראיתי ככה בקורות חיים שאת עורכת דין במקצועך.
נכון, נכון.
אז ספרי קצת על הקריירה האישית, המקצועית, אם את יכולה.
אז אני עורכת דין בהשכלתי, הייתי בתחילת הקריירה במשרד ראש הממשלה, הייתי עוזרת אישית של אהוד ברק, בעולם התקשורת והדוברות, באתי מדובר צהל.
איך מגיעים להיות עוזרת אישית לאהוד ברק? זה נשמע לי מעניין.
אז זה היה ממש מקרי, הייתי דובר צהל פיקוד צפון, הייתי כבר עם הקיטבק מוכנה להשתחרר מהבקום, ואז קיבלתי טלפון שראש הממשלה מגיע לתת הודעה תשובה בפיקוד צפון. Okay. עם הפז'ו 205 אספתי את הצוות של אהוד ברק, ובאותו יום הוא הודיע שיוצאים מלבנון תוך שנה, וכשהוא גילה שאני גם משתחררת, אז הוא לקח אותי, הציע לי עבודה אצלהם בכל התהליך של יציאה מלבנון, עם התקשורת.
אבל בטח עשית שם משהו שירשים אותו, הרי זה לא סתם, היה שם בטח איזה אירוע ש...
זה היה יום מאוד ארוך, שעברנו מוצבים, וטיפלנו בתקשורת, ובטיפולים אבטחת אישים, וכל נושא של אלוף הפיקוד, והמנהלים, ואתה יודע, המפקדים של פיקוד צפון, וזה היה ניהול ארוך מאוד של יום מלא משמעות, ומשם הדרך למשרד ראש הממשלה לא הייתה כל כך ארוכה.
ואיך היה לעבוד במשרד ראש הממשלה?
מדהים, כן, מדהים, כן. כן, כן. לא סתם קוראים לזה חיידק פוליטי. ברגע שנכנסים לאקווריום של משרד ראש הממשלה ורואים את היכולת ואת הנגישות לעשות שינויים גדולים בזמן קצר, במיוחד אם אהוד ברק מדובר בזמן קצר, כי הקדנציה שלו הייתה מהקצרות בהיסטוריה של מדינת ישראל, אז זה מאוד מדבק. את מאוד רוצה להשפיע בקנה מידה כל כך גדול בכזאת מהירות.
נראה שיש לך את זה עד היום, זה לא...
אז יכול להיות ששם נזריעו הזרעים של הרצון לעשות שינוי במקומות שיש פוטנציאל כזה, מאוד יכול להיות שעלית פה על משהו.
יפה. ואיך הגעת לעריכת דין? למה בחרת דווקא בקריירה?
זו שאלה טובה מאוד. ההתלבטות הייתה רפואה ומשפטים, וכשהייתי במשרד ראש הממשלה, אז הייתי רק בת 20-21, עוד לא בחרתי את המקצוע, ומסביבי כולם היו עורכי דין. גלעד שר ואלדד יניב, וכל המלשכה של ראש הממשלה היו כולם עורכי דין, והחלק המדהים הוא שאף אחד לא עסק בזה. לא, ידעתי שאני לא בהכרח רוצה להיות עורכת דין, אבל הבנתי שזה כלי שאת יכול להשתמש בו במגוון מאוד רחב של דרכים. חשבתי שכתואר ראשון זה יהיה תואר מאוד יעיל.
ואת מוצאת את זה, והיום היית ממליצה לחברים, למכרים, ללמוד, אם מישהו היה מתעניין, ללמוד עריכת דין, זה חושב שזה מקצוע.
ללמוד משפטים. אז זה מאוד מאוד תלוי. אני אקפוץ קצת קדימה ואני אגיד שעשר שנים אחר כך אני למדתי גם את המכינה לרפואה, כי איפשהו היה לי עוד את הזרע של רצון לעשות לימודי רפואה. הפסקתי את זה בשלב של מיד אחרי המכינה, בגלל שכבר הייתי בהיריון עם ילד שלישי, אבל כן, יש לזה פוטנציאל. פוטנציאל שפה שלמה שעוזרת לך להשפיע. בגלל שאנשים בדרך כלל מסתכלים על מה שאין להם, אז היום אני הייתי מאוד שמחה שיהיה לי מידע טכני יותר, למרות שבאישיות שלי אני לא בן אדם מי יודע מה טכני, אבל הידע הזה תמיד יכול להועיל לתת מקצועיות להיות מאוד ממוקד בתחום מסוים, נותן לך פרספקטיבה מסוימת, ומשפטים זה הפן הרחב יותר.
יש תחושה לפחות שיש הרבה עורכי דין, אפילו חלק יהיו יותר מדי. וזה גם משפיע על תרבות העסקית שלנו, גם בישראל, גם בחול. אני יודע שהרבה פעמים השפה המשפטית הרבה פעמים נכנסת למקום שעדיף היה שנשמור על השפה העסקית.
נכון.
את מרגישה שהמקצוע הזה לא קצת מעמיס על אנשי העסקים?
אז אני חושבת, לפחות בחוויה שלי, אני בטוחה שיש לזה סטטיסטיקה שאחוז מאוד ניכר ממי שסיים משפטים וסיימת למבחני הלשכה ואת ההתמחות וקיבל את הרישיון שלו כעורך דין, לא באמת עוסק בזה. זאת אומרת, יש לי מקבוצה שלמדה איתי בודדים שבאמת נשארו בתחום, והם היום במשרדי עורכי דין משלהם, או בחברות גדולות, יועצים משפטיים. אז כל אחד מצא את הדרך שלו להשתמש בידע הזה למען משהו אחר. ויש גם כאלה שעשו שינוי ולמדו אחרי זה קלינאות תקשורת, או רפואה, או
זה קצת כאילו אחרים. בזבוז, אבל ללמוד משהו שלא הולכים אחרי זה לעסוק בו.
אני במידה מסוימת, כן, למרות שבישראל מאוד מעריכים השכלה. אז שום דבר הוא לא בזבוז.
זה נכון.
אז הידע הזה הוא מאוד תורם ועוזר לך לגבש את הזהות ואת הזכויות שלך ואת היכולת שלך לשנות, לפחות בראייה שלי. אבל כן, אין ספק. אין ספק. אגב, אם אנחנו נוגעים בנושא הזה, אפשר לגעת בנושא שהוא קשור לעולם היזמי והנשי, שיש טענה מאוד גדולה שבגלל שנשים לא לומדות מספיק מקצועות טכניים, יותר קשה להם בעולם היזמות, או יש פחות נשים יזמיות, או פחות אקזיטים לנשים יזמיות, וזה הדבר הזה, הוא נכון במידה מסוימת, למרות ששליש מהיזמים בעולם הם לא מגיעים מהעולם הטכני, נשים וגברים כאחד, אז זה לא סיבה שמלבדי העין, אבל אוניברסיטה אחת מצאה את הדרך להביא יותר נשים ללימודים טכניים על ידי הפיכת הלימודים ללימודים דו-חוגיים. זאת אומרת, כשנשים יודעות שהן הולכות ללמוד רק מקצוע טכני מאוד צר, יש בהם את החשש שאולי לאורך השנים זה לא יתאים לאישיות שלהם, או לא יעזור להם לבחור את המקצוע שהן באמת רוצות, וכשפותחים את זה ללימודים טכניים פלוס מרקטינג, או לימודים טכניים פלוס משפטים, או פלוס מנהל עסקים, זה מאפשר להם, זה עוזר להם להנגיש את התחום הזה קצת יותר בקלות, ואז הידע נשמר.
אם אנחנו מדברים קצת, אז הכנו לקטע הנשי ונשים בעולם העסקים, את באמת חושבת שנשים יש רתיעה מלימודים טכניים? זאת אומרת,
אני חושבת שיש איזושהי מגבלה, יכולה להיות פסיכולוגית פנימית, יכולה להיות תרבותית, יכולה להיות הרבה מאוד סיבות, אני לא סוציולוגית ולא למדתי לימודי מגדר, וקטונתי מלהסביר את הדרך הזאת, אבל התוצאה מדברת בפני עצמה, יש מעט יזמיות, מעט כאלה שלמדו את התחום, יש CTO, מנהלות טכניות של סטארט-אפים שהצליחו מאוד, ומן הצד השני יש גם יזמיות מאוד מצליחות ברחבי העולם, שהם לא למדו לימודים טכניים, ומדיין עדית אתרקו מהאוז, ששווה 4 מיליון דולר היום בסיבוב E שלה. אז יש מגוון של דוגמאות, כמובן שאנחנו צריכים יותר כאלה, ואנחנו צריכים גם להנגיש להם את המימון, את ההון, איפה שבעולם ההשקעות יש פחות מ-8% נשים, והדבר הזה בהחלט משפיע על כמה שנשים מקבלות מימון, אז גם אם הם עברו את השלב של הלימודים, ועברו את השלב של היזמות, וכבר יצאו לדרך הזאת, שהיא דרך מאוד מאוד קשה, גם לגברים וגם לנשים, אז הן מגיעות לאיזשהו מפתן, שהסף בו הוא יותר קשה מהדרך שיעברו גברים באותה
מסלול. אז בואי תסבירי, כי אמרת עכשיו משפט ככה, אני רוצה לחזור עליו, שהסף ליזמית הוא הרבה יותר קשה מאשר ליזם. זאת אומרת, לאישה לחצות את יש כאלה יגידו תקרת הזכוכית, או להיכנס לחדר של הגברים.
לגמרי.
הרבה יותר קשה. א', זה נכון, נכון? זה עובדה.
כן, אני גם אצטט את דרור ברמן שאמר את זה, המנהל של Innovation Endeavor, זה קרן של אריק שמיט מגוגל, שאמר את הדברים האלה בפגישה עם היזמיות במשלחת הקודמת, שבאמת כל יזמת שהגיעה בפניו לעשות לו פיץ', הוא יכול היה לומר בוודאות שהיא הייתה ברמה יותר גבוהה מהיזמים שהגיעו אליו, כי הוא חושב שהדרך שלה, שעברה עליה, שהיא עברה כדי להגיע לאותו שולחן, הייתה דרך חתחתים הרבה יותר גדולה ממה שעברו.
המסננת דברים. עבדה יותר
בדיוק,
קשה.
בדיוק.
אבל מה מונע? מה זה המסננת?
אז קודם כל, יש המון דברים לאורך הדרך. אתה יכול ללכת אחורה לעולם הילדות ולדבר על הסללה של ילדות לכיוונים מסוימים ופחות לכיוונים אחרים. אחר כך אתה יכול לדבר על מערכת הרשת החברתית שתומכת בדברים האלה, ובכלל הקבלה המוסכמות חברתיות של האם את הולכת לעולם יזמות שהוא מאוד מאוד דורשני ומלא נסיעות ומלא הקרבה אישית כאם, האם הדבר הזה משתלב עם מוסכמות חברתיות, ואחר כך אתה מגיע לשלב הפרקטי של לקבל מימון, ובעולם ההשקעות שהוא רובו ככולו גברי, גם אגב אני לא מדברת על הנושא הזה רק בעניין של נשים, גם גיוון אחר של אפרו-אמריקאים והיספנים ואנשים עם מוגבלויות, ואנחנו יודעים שהמסלול הדמוגרפי, הדרך הדמוגרפית הולכת להביא למצב שתוך בשנת 2040 המיעוט הולך להיות הרוב, כך שאנחנו מונעים מהם את החלק שלהם בעולם ההשקעות, הדבר הזה ישפיע על הכלכלה בצורה מאוד מאוד קשה בשנים הקרובות, אז הדבר הזה הוא קריטי. אז אתה מגיע ויש אין סוף מחקרים שמראים, כשיושבת אישה בוועדת ההשקעות ובוחנת השקעות, הסיכוי שישקיעו ביזמת אישה עולה ב-300%. בגלל שאתה יכול להסביר את זה בהמון דרכים. אני מרגישה שלאנשים יותר קל להם לזהות איכויות מהעולם שהם מגיעים.
אבל זה לא קצת, סליחה, אני בכוונה יהיה קצת devil advocate פה, יגיד ההפך. זאת אומרת, יש בחדר רק אנשים אוהבים ובוחרים לעבוד עם אנשים שדומים להם.
נכון.
זאת אומרת, אם יהיה אישה, אם מן הסתם תרגיש איזשהו affiliation, איזשהו צורך, ותזהה את אישה איכויות.
אתה אומר שתהיה לה הטייה.
אם יש חבר'ה שהם עולם הגברים, בבורד או בזה, אז מן הסתם הם white male, זה כאילו החדר הדירקטוריון הטיפוסי היום, שאנחנו מדברים על אמריקה.
כן.
ואני חושב שאת עושה דבר מבורך, זאת אומרת, לנסות לשנות את התפיסה, זה טוב לחברות, זה טוב לחברה, לחברה בכללותה.
נכון מאוד.
אבל איך משנים את זה? נכון. מה הכלים שיש לך
אז
היום?
אז קודם כל אני אגיד שאתה מאוד צודק, ובגלל שאנשים אוהבים את מה שדומה להם, וקשה להם להעריך, בכלים אובייקטיביים, קשה להעריך משהו שהם לא מכירים, את האיכויות שלו, את היכולות שלו, את הדרך שהוא עבר, את הפוטנציאל שלו להגיע לביליון דולר, מה שאתה מחפש. אז יותר קשה, אבל כשיש אישה בחדר הזה, או אפרו-אמריקאי, או היספני, או אחר, הוא יכול, יותר קל לו לזהות את הפוטנציאל, ויותר קל לו לעשות מנטורינג לאדם שדומה לו. ויש מחקרים נוספים שמראים שאישה שהשקיעה ביזמת, משקיעה שהשקיעה ביזמת, הביאה להצלחה של המיזם הרבה יותר מכשגברים משקיעים ביזמת. לכן מאוד מאוד חשוב גם להביא לגיוון בתוך עולם ההשקעות, כדי שאותם יזמיות שכבר יצאו לדרך והביאו את המוצרים שפותרים את האתגרים שהן נתקלות בהם, שהמוצרים האלה באמת יגיעו אל המדף. אז יש בזה חשיבות אדירה. איך משנים את זה? זו שאלה אדירה ומצוינת. אני יכולה להגיד לך את הדרכים שאני מנסה לקדם אותם. אני מאוד חשוב לי, אני לא יודעת אם ראית בגיליון לידי גלובס האחרון שיצא, גיליון שלם על עולם ההשקעות, לתת פוקוס לעולם הזה שיש משקיעות, נשים משקיעות, יש נשים שעברו את המסלול לזה, שצריך לתת להם את המקום שלהם בעיניי. כמו כל דבר, העולם נשלט על ידי גברים, ומי שמקבל את ההחלטה אם להכניס נשים או לא, לרוב זה גברים, אלא אם כן האישה יצרה לעצמה מספיק כברת דרך וניסיון כדי לגייס את הכסף בעצמה ולהקים קרן, ויש נשים שעשו את זה, הן היו צריכות להשיג את הטרק רקורד הזה הרבה פעמים באמצעות גברים. יש דוגמה מאוד מעניינת שמישהי הסבה את תשומת ליבי, ג'סטין טרודו מקנדה ומקרון הצרפתים, החליטו ביום הראשון שלהם למינוי, יהיו 50% נשים שרות בהנהלה, אני קיוויתי שיגידו את זה גם במפלגת העבודה, אבל טרם נאמרה המילה האחרונה על זה, ובטח במפלגת השלטון שכבר הרבה שנים שם, ואנחנו לא רואים את האחוזים האלה. כשגבר, כשמי שקיבל את קולות העם, מקבל החלטה, בהנף יד אחד הוא יכול להביא לשוויון מגדרי בהנהגה של המדינה, והדברים האלה מחלחלים ומשפיעים, ונותנים גם דוגמה אישית לנשים צעירות ולגברים צעירים, ולקבל את הנשים החזקות, והדבר הזה הוא מוביל שינוי אדיר.
אז אני אשאל אותך שאלה טעונה קצת.
כן.
את בעד אפליה מתקנת?
אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל קוראים לזה עדפה מתקנת, וזה נכון, יש הרבה שאלות, רק אתמול היה פודקאסט של אשטון קוצ'ר, שדיבר, הוא העלה כמה שאלות על נושא של גיוון מגדרי, והוא שאל, האם אתם חושבים שבאמת קרן השקעות צריכה לעשות העדפה מתקנת, ולהוריד את רמת הפורטפוליו שלה, כדי לקבל יותר נשים. והשאלה הזאת עוררה המון זעם, בגלל שהוא הסיק, שבגלל שיש פחות נשים, אז האיכות של המיזמים יהיו פחות טוב. אבל העסקה הזאת היא לא בהכרח, בדיוק, היא לא בהכרח נכונה. אני אתן שוב את הדוגמה של האוז, שזה חברת ענק שמובלת על ידי אישה וגאווה גדולה אישה ישראלית, החברה הגדולה ביותר בעולם, שגם יוסדה וגם מנוהלת על ידי אישה ישראלית, והגיעה למימדים כאלה. אז המיזמים האלה קיימים. לא חסר מיזמים טובים של נשים, אבל הדרך שלך, הנגישות שלך אליהם, היא הרבה יותר פחותה מהנגישות שלי אליהם. לצורך העניין, אם אתה תרצה כאן מרועיינות חזקות, הדרך שלי למצוא אותם תהיה יותר קלה, ואתה תצטרך להפעיל הרבה יותר מאמץ כדי להגיע ליותר.
למה זה?
כי זו קהילה אחרת. אנחנו מגיעים, אתה מגיע עם עולם הרשת החברתית שלך, אני מגיע עם הרשת החברתית שלי. אני שמחה לתת לך את כל הרשת החברתית, כי אני מבינה בחשיבות של הדבר הזה, של המדיום הזה. We can't be what we can't see.
אבל למה את יוצאת מתוך הנחה שלי אין את ה...
א', כי אני יודעת שיותר קשה להבין נשים מרועיינות, והשאלה היא, אני חושבת שאני אוכל למלא לך את כל השידור בשנה הקרובה עם נשים מדהימות, והן בוודאי לא פחות טובות, פשוט הרצון שלהן לעמוד על הבמה ולדבר, כמו שהרצון שלי היה מאוד מועט בעולם הזה, אבל אני מבינה את החשיבות של אם אני לא אהיה שם, אני לא אמשוך אחרי נשים אחרות.
הדבר היפה, יש כל מיני עולמות, הדבר היפה, ואנחנו חלק כאן עושים עסקים, עולם העסקי, שהתוצאות הן, זה קצת כמו בעולם הכדורגל, בעולם הספורט, או שמצליחים, והצלחה היא בדרך כלל רווחים, והצלחה כלכלית, או שלא. זאת אומרת, הרי את אמרת שהטרק רקורד, ההצלחה של נשים יותר גבוהה בממוצע מנשים, כך הבנתי נכון,
מגברים.
ככה אני הבנתי. זאת אומרת, ההשקעה היום במיזם שקבוצה, אישה או קבוצה של נשים מובילה, מן הסתם, את אומרת, היא השקעה יותר נכונה, יותר טובה בדרך כלל, מאשר קבוצה דומה שגברים מובילים אותה.
אז אני אדייק את זה טיפה. קודם כל, הכיוון הוא נכון. יש מחקרים רבים שמראים, ויש בזה גם היגיון, אם אנחנו נחשוב על זה, הכוח של מיזם לרוב הוא בקבוצה המנהלת שלו, וככל שנכניס יותר גורמים ויהיה יותר גיוון, אינטליגנציה צוותית, הסביר את זה דוקטור שי הראל מהאוניברסיטה העברית, מתוכנית האקזקיוטיב MBA, הוא יכול לתראות לך מחקר שלם בנושא הזה, שאינטליגנציה צוותית מאוד משפרת את האיכויות של המיזם, ומשפרת את הסיכוי שלו. ככל שתיתן...
אז גיוון בצוות, גיוון, זאת אומרת, בצוות. זה לא רק נשים או רק גברים.
לגמרי,
או...
בעיניי זה הגיוון שעושה את ההבדל. ברור שכל קבוצה שהיא אתרוגנית, היא היא תיתן פחות מענה. אגב, גם בעולם ההשקעות, בסוף משקיע, משקיע בחברה, הוא רוצה לתת לחברה, לסטארט-אפ שלו, את, את כל מערך הקשרים שלו, ואת כל מערך הידע שלו, וכמה שהוא יכול לתת לו כדי שיצמח. יכול שאתה מגוון את עולם ההשקעות שלך, היכולת שלך לתת מענה למיזמים שאתה בחרת להשקיע בהם, הוא יותר גבוה.
אין ערך להרמוניה בתוך הצוות? הרי בסופו של דבר...
נשים משפרות את ההרמוניה בתוך הצוות, בגלל שנשים פחות מונעות מאגו. גם כן מחקר שעדיף לפנות לדוקטור שייר לקבל את הנתונים שלו, אבל נשים פחות מונעות מאגו, פחות רוצות להתבלט, שזה משתלב עם כל מה שאמרנו קודם, והעמידה מול על הבמה, וההרמוניה והאינטליגנציה הצוותית עולה ומשפרת את הביצועים. אז דווקא בעולם הזה זה גם משתלב בדיוק באותה...
אני מניסיון אישי שלי של עבודה עם, בהנהלות בחירות, שיש נשים, ונשים חלק מההנהלה הבחירה של החברה, יש פחות קרבות.
באמת? אתה הרגשת את זה בעצמך?
בעצמי. שהרבה, אני בלי לציין עכשיו, אבל הרבה שטויות נחסכו לשמחתי מאיתנו, שהיה קומון, היה מישהו שאמר רק רגע, חבר'ה, אנחנו פה בשביל להצליח, לא פה בשביל להילחם. שהטסטרון מתחיל לרוץ, וכל אחד רוצה להוכיח שלא יותר גדול, והוא יכול לעשות יותר, זה הוביל למקומות לא טובים.
בטח.
אז הכל אנשים מאוד חשוב, אבל הרמוניה, אני מאוד, מאוד מאמין בזה.
ככל שיהיו יותר מנהלים ברמתך שיגידו את הדברים האלה ויציפו את היתרונות הברורים מאוד והמוחשיים, אז יותר נשים יקבלו את המינויים האלה ויהיו חלק מצוותים ואנחנו נראה יותר נשים במוקדי קבלת החלטות.
לפני שאני אכנסת למיזמים שאת מובילה, מקודם, הרי את אמרת שיש כאילו צד שאני, עוד הפעם, אני כנראה לא אומר את זה הכי נכון, אבל יש צד שקונה וצד שמוכר, יש את הצד של היזמיות ויש את הצד שצריך להביא את ההשקעות. בסופו של דבר, נוכחות הנשית חשובה בשני הצדדים, לא רק בצד אחד.
בכל מקום, כן.
את עוסקת יותר בצד היזמי.
אז אני שמחה לעסוק בכל המעגל. אני בעצם רואה בזה מעגל, כי איך משקיעות, איך מגיעה משקיעה לעמדה הזאת? יש שתי דרכים, אחד זה לעשות אקזיט. והאקזיט מוביל הרבה פעמים לעמדה כשותפה בעולם ההשקעות. בעולם ההשקעות, לפחות בסיליקון ואלי, הרבה פעמים השותפים נבחרים על ידי הצלחה שלהם בעולם היזמות, היכולת שלהם לזהות את המיזם, להוביל אותו ולזהות, מאמינים שכך הם הרוויחו את היכולת לזהות עכשיו את המיזמים הבאים ולהשקיע בהם. אז אני רואה בזה חלק ממעגל שצריך להשפיע על כולו. אני מחפשת את הדרכים הפרקטיות להשפיע. ואני בעצם הגעתי לוואלי וזכיתי ליהנות הרגשתי שמצאתי אוצר, זה מקום שבשלושה חודשים הראשונים שלו, אני פגשתי למעלה מ-200 איש, רק בגלל שחיברו אותי הלאה והלאה, וכל פגישה התחילה באיך אני יכול לעזור לך.
אז בוא נעצור שנייה פה, כי קפצת.
כן.
קיבלת החלטה להעביר את עצמך, המשפחה, מישראל לסיליקון ואלי.
אז קודם כל, איך זה קרה?
החלטה לא קלה. נכון. גם בתור אחד שעשה את זה... 4 או 5 פעמים בחיי של לעבור מדינות שונות, זה לא דבר פשוט. אז בואי תספרי למה ואיך, ועל המעבר עצמו קצת, אם את יכולה.
בשמחה. אז אני, בעשור האחרון שלפני המעבר, עבדתי הייתי אחת העובדות הראשונות והמנהלת בקרן שנקראת Vital Capital Fund, קרן Impact Investing מאוד גדולה, 350 מיליון דולר.
תסבירי מה זה Impact Investing.
זה קרן שהמטרה שלה היא כלכלית לצד מטרה חברתית. זאת אומרת, כמו כל קרן, יש לה צוות אנליסטים כלכליים שבוחן כל השקעה, לצד זה יש גם צוות אנליסטים חברתיים שלמד קיימות וסוסטיינביליטי ולמד את כל התחומים האלה של איך לעשות אימפקט חברתי ומיזם. וכל מיזם שהגיע במהלך מהסקרינינג ועד האקזיט עבר את שני הגופים האלה.
יכולת את דוגמה פשוט של להסביר מה זה אימפקט חברתי.
לגמרי. אז אני אתן לך דוגמה מהקרן. אחד הפרויקטים, אחד ההשקעות של הקרן נקרא על די הנובה. זה פרויקט שבעצם עם המימון של הקרן הקים מרכז לוגיסטי באנגולה. והמרכז הלוגיסטי הזה נתן שירותים ל-1,000 משפחות באזור, והוא מימן את היכולת שלהם ואת ההשכלה שלהם ואת ההדרכה שלהם, בעצם מסיפק להם את הטרקטור ואת הווטרינר ואת הזרעים ואת המים ואת הידע, כל מה שהם צריכים כדי לעשות את העבודה ולהצליח, והיום המקום הזה מספק שליש מכמות הביצים של כל אנגולה, לצורך העניין.
אבל יש גם איזה ערך כלכלי למיזם?
בוודאי, המרכז הלוגיסטי הזה לוקח, בעצם... כל מוצר באפריקה עולה הרבה יותר ממה שאנחנו משלמים, בגלל שהם לא מייצרים כמעט שום דבר לבד, הכל מיובא. אז אם אתה מצליח לעזור להם לייצר משהו לבד, מספיק שהורדת את העלויות של המוצר בחצי. גם שיפרת את איכות החיים של התושבים, וגם עשית הון משמעותי, כי בארץ היה עולה לך רבע לייצר, או בכל דרך אחרת. ולכן הדלטה בין כמה ששיפרת את איכות החיים של התושבים, לבין הרווח הכלכלי, הוא עדיין מספיק גדול כדי להצליח מאוד כקרן. הקרן הזאת עשתה מעל 20% ARR.
מדהים.
קרן מאוד מצליחה, וכגודל הסיכון באפריקה, גם גודל הרווחים שלו.
אז נחזור, היית בקרן?
נכון. אז לחצנו על הלינק, חוזרים חזרה. אז עבדתי בקרן הזאת כמעט עשור,
מה התפקידך?
אז כמו בישראל, כל אחד עושה המון דברים. אני הייתי העובדת הראשונה שהגויסה לקרן, ועשיתי מגוון מאוד רחב של תפקידים. אני לא אנליסטית בידע שלי, כמו שציינו, אז אני עשיתי גם את כל נושא של המרקטינג, של ה-PR, של הפילנטרופי, הייתי אחראית על מיליונים בשנה, שגם כן עסקו בנושאים האפריקאים יותר, שאין הרבה מאוד גורמים בישראל שמתעסקים בתחומים שמקשרים אותנו לאפריקה, הרבה באקדמיה, הרבה בילדי פליטים, כל מה שאפשר לעשות שנוגע לעולם הזה, פרטנרשיפס, קולבוריישנס עם גופים ברחבי העולם, מהכנס בדבוס, ה-World Economic Forum, ועד כל מיני גופי מחקר ברחבי העולם, שמשתפים פעולה כדי לשפר, לעשות אימפקט. אז זה היה התפקיד שלי בקרן, ולמעשה, אחרי 9 שנים שם, עם 3 ילדים חופשות לידה למיניהם וחזרה לעבודה, החלטנו אני ובעלי לעבור לסיליקון ואלי. אחרי הקרן הסתיימו, בעצם הקרן עשתה את כל השקעותיה, השקיעה את כל $350 מיליון, והתחילו לעבוד על בניית הקרן השנייה, והרגשתי שזה הזמן בשבילי לצאת מהקומפורט זון ולנסות דברים חדשים. בעלי גם מנהל השקעות של שקט ונצ'רס, הוא מנהל פורטפוליו מאוד בין אהוב עליי, כי 8 מתוך 15 החברות שלו הן נשים מייסדות, ומה שאומר שזה אפשרי, והוא באמת
מה שנקרא walk the talk.
לגמרי, לגמרי. אגב, הוא עשה את זה הרבה לפני שאני הבנתי שאני רוצה להתמקד בנושא הזה, כי אני עדיין הייתי
בבית על קפיטל. כנראה התאמה ביניכם היא באמת טובה.
לגמרי, התאמה נהדרת. הייתה לו תקופה בגיברלטר של 4-5 שנים לפני שהכרנו, והוא חשב שהתקופה של רילוקיישן היא תקופה שמאוד מעצבת את האישיות ומשפרת את היכולות ונותן לך להתפתח ממקומות שלא צפית אותם. אז הוא מהיום הראשון שנפגשנו אמר, יום אחד נעבור לאיזשהו רילוקיישן, וזה היה הזמן הנכון ביותר עבורנו. היו לנו 3 ילדים בני 10 חודשים, 3 ו-5, וחשבנו שזו תקופה ש...
הבית ספר דופק בדלת, אז לפני, אז...
בדיוק, וגם הקשרים החברתיים עדיין לא כאלה שמייצרים משברים גדולים. קיבלתי טיפ מאוד טוב של איך שההורים יקבלו או ייקחו את המעבר, ככה הילדים ייקחו את זה, ולכן הכל נעשה בחיוך ותוך הערה של באלף של הדברים החיוביים של המעבר, ועברנו בנובמבר 2015, הילדים נכנסו לבתי ספר יהודיים, עם ילדים אחרים שדוברי עברית, התהליך היה תהליך למידה של השפה ושל התרבות ושל ה...
מה הייתה המטרה? זאת אומרת, אתם כזוג שאמרתם, אוקיי, אנחנו רוצים, אמרת למידה באופן כללי, אבל היו נושאים ספציפיים שהרגשתם שזה התחומים שאתם רוצים להעשיר את עצמכם?
אז אני חושבת שהתפתחות אישית באופן כללי הייתה המטרה. אנחנו הספקנו בשנה וחצי שאנחנו שם ללמוד בסינגולריטי יוניברסיטי ובסטנפורד, ואייל לומד בקאופמן פלוס, שזו תוכנית משקיעים, למשקיעים מכל העולם. אנחנו בעצם הרגשנו שהגענו לחנות ממתקים, ויש לנו את ההזדמנות החד פעמית לטעום מהדברים האלה, ואנחנו מודים לאל על כל דקה שאנחנו יכולים ליהנות מהדברים האלה. אני לא היה לי שמץ של מושג לאיזה כיוון אני לוקחת את זה, באתי לגמרי ממקום של אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, ואייל כמשקיע, הסיליקון ואלי נבחר, זאת הייתה הבחירה הטבעית, כי שם לשם, משם הוא יכול הכי הרבה לעזור לפורטפוליו קמפניז שלה, ושם הוא יכול למצוא את המיזמים וללמוד.
זה הלב של כל העולם ההייטק העולמי, בסופו של דבר. שם הדברים קורים.
נכון, נכון.
אנחנו כולנו מושפעים. אז עברתם לשם, ואיך התחברת לנושא הזה, לרעיון הזה של יזמות נשית?
כן, אז זהו, הפגישות הראשונות נוצרו בכלל מחברים שנמצאים בישראל, עם קשרים שיש להם בסיליקון ואלי, וכך יצא שפגישה אחרי פגישה היו הקהילה הישראלית שמכירה את הקהילה המקומית, אבל לאט לאט עם הפגישות שקרו, והם לא היו עם איזושהי אג'נדה, אני עדיין לא ידעתי מה אני רוצה, פשוט להבין את האקוסיסטם, להבין לאן הדברים הולכים, ועם השיחות חיברו אותי לקהילה גם המקומית, הכל, ממשקיעים ומשקיעות, דרך קורפורט, דרך המגזר השלישי.
הרבה אנשים, אני מאוד אשתדל במהלך הרעיונות שאני מקווה לעשות, זה קצת ללמד אנשים קצת את הבייסיקס, איך עושים. בסופו של דבר נורא קל להגיד, עשינו פגישות, אבל...
נכון, איך זה נראה?
נורא קשה, בסופו של דבר להרים טלפון, להגיד, תשמע, היי ג'ו, קיבלתי הטלפון שלך מאילן או מיוסי.
כן.
זה לא טבעי להרבה אנשים.
זה לא נעשה ממש ככה, אז הרבה פעמים זה קורה בחיבור במסנג'ר של פייסבוק, הבן אדם המחבר שם אותנו בקבוצה ואומר, אני חושב שיהיה לכם מאוד מעניין לדבר, ומשם קורית פגישה. אני גם כתבתי בלינקדין למנהלת קרן השקעות מאוד מפורסמת בוואלי, כתבתי לה, שלום, אני דריה, אני הגעתי מישראל לפני חודשיים, אני מגיעה מעולם ההשקעות, אמנם אימפקט אינבסטינג ולא חדשנות, אבל אני מאוד אשמח לשוחח איתך, יש לי דברים שאני חושבת שיכולים לעניין. למחרת הייתה לנו פגישה בבית קפה במנלו פארק.
את יודעת שזה די נדיר, כי בסופו של דבר, בלי אינטרודקשן, מניסיון שלי, הרבה מהאנשים האלה הם עמוסים בפניות, והם גם יש להם את העבודה, כאילו, עוד הרבה דברים על הרוב. צריכה את האינטרודקשן, צריכה את ה...
נכון, וצריך גם לומר שאני לא באתי עם אינטרס, אני לא באתי לבקש מהם שום דבר. אז יש את הפן הזה, אני באה עם הידע ועם הרצון הטוב ועם הניסיון שצברתי בחיים, ואמרתי להם, אני לא באמת זקוקה מהם לכלום, אולי אני יכולה להציע להם ממה שיש לי, ואני אשמח לעזור. אז כל פגישה עם אנשים בסיליקון ואלי נפתחת בשאלה איך אני יכול לעזור לך, וגם נהנית בשאלה איך אני יכול לעזור לך, איך אני יכולה לעזור לך. לא משנה כמה הדרג בכיר, לא משנה כמה זה מנכ"ל של חברה ענקית, אני תמיד אשאל בצניעות, האם יש לך איזשהו אתגר שאני יכולה אולי להיות לו לעזר? זה תמיד.
אז אני אתן פה הצעה שאני חושב שצריך לקחת אותה ללב. זאת אומרת, לא חשוב רק, לא רק לקבל, גם לתת.
לגמרי.
זאת אומרת, וזה מפתח גם את המערכת יחסים קדימה.
לגמרי. אז יש כאן הרבה משמעות למערכת יחסים, לא קופצים ומבקשים שום דבר אף פעם בפגישה הראשונה. מציגים את המרכולת שלך, עם מה הגעת, מה הדברים שמעניינים אותך, איפה ההקשרים שיכולים להיות aligned בינך לבין הבן אדם שפוגש.
את לומדת על הבן אדם לפני שאת פוגשת, את מנסה, אם זה דמות שאת חושבת שחשובה לך, את מנסה לאסוף ככה מודיעין שטח?
אז זהו, אז לגבי האישה שפניתי אליה, אני ידעתי בדיוק למה אני פונה אליה. היא מנהלת קרן שמפוקסת על השקעות בנשים. זה היה בתחילת הדרך, אני לא ידעתי הרבה על עולם ההשקעות, והיכולת שלי באמת להבין לעומק מבלי לפגוש אותה פנים מול פנים ולקבל את האני מאמין שלה, הייתה מאוד מאוד, גם לא הרבה אנשים הכירו אותה בוואלי, זה לא פוקוס מאוד. אז מה שאני יכולה, אני לומדת, אבל אני בעיקר מתבססת על האינטראקציה האישית עם בן אדם שפגשתי. אני גם,
זאת אומרת, תגיד בצורה קצת בוטה, סומכת על עצמך, על האישיות שלך ועל הלהט, אני רואה, זה די ברור שיש לך, ואת באה עם האג'נדה שלך שהיא מאוד פשוטה, מאוד ברורה, מאוד יפה, קלה להבנה, וזה כובש. את באה ואומרת, בשביל זה אני פה. לא, by the way, זה גם חשוב ליזמים או אנשים שמאזינים, של הדעת, שכיס, keep it simple. לא צריך לבוא עם כל מיני דברים מאוד מאוד מורכבים בסופו של דבר.
נכון.
בישראל הרבה פעמים אומרים שאנחנו מדינה שבשני הופים יכולה להגיע לכל בן אדם. את מוצאת זה נכון גם בסיליקון ואלי? זאת אומרת שהנטוורקינג שם גם כן עובד יחסית
די שיתוף? ברמה מסוימת כן, כי התרבות שם היא הרבה יותר פתוחה לקבל אנשים חדשים ורעיונות חדשים מאשר פה בישראל. אין תחושה של אתה עלול לדרוך לי על כפות הרגליים בגלל שהשוק הוא קטן, או בגלל שהאקוסיסטם הוא מאוד צפוף, כי יש מספיק מקום לכולם, ויש גם מספיק מרחב פעולה לכולם, ככה בתחושה שלי.
מפתיע, כי
אבל זה עד רמה מסוימת. אוקיי. זאת אומרת, להגיע לשריל סנדברג, זה כבר שלב הבא, ולהגיע לדיוויד מרקוס, מספר 3 בפייסבוק, זה הדבר הבא, ובטח לא מרק צוקרברג. אני קיבלתי כמה בקשות מיזמים ויזמיות, האם את שולחים לי כזה, וגם תקשורת אפילו. אנחנו מגיעים לסיליקון ואלי, האם את יכולה להכיר לי אנשים? אמרתי, בשמחה, מי אני יכולה לעזור לך? אז הם רושים, מרק צוקרברג, שריל סנדברג, אתה יודע,
סרגי ברים. פעם בא, תגיד, הם תבקשו משהו יותר פשוט כמו שלום עולמי. זה אני יכולה לארגן, זה לא.
אז הלוואי ויכולתי, באמת, אם הרצון היה התנאי, הם היו נפגשים עם כל אחד מהדברים האלה, אבל כמובן שהדברים האלה יותר מסובכים. אתה מגיע, כל עוד אתה יכול, האנשים האלה יכולים להרשות לעצמם את הזמן שלהם לציבור. אני יודעת שהרבה אנשים שומרים לעצמם זמן בלוז לעזור לאנשים, להיפגש עם אנשים ולהיות להם לעזר. אני בוודאי, בגלל שבעצם כל מה שעשיתי היה מבוסס, כל המשלחת הייתה מבוסס על טוב ליבם של אנשים, לתת את הזמן שלהם ואת האירוח שלהם ואת העצה הטובה שלהם.
סליחה, התקפת קדימה פה למשלחת, עוד בכלל לא סיפרת מה זה המשלחת, מיד נגיע, אני מבטיח, עוד שנייה נגיע לזה, אבל אני עדיין קצת נמצא שם בסיליקון ואלי, לפחות מהרושם שיש לי, ולא אחד שלא גרתי שם, אני עשיתי עסקים בעולם הזה, אבל הרושם הוא שדווקא זה אחד המקומות של נשים ברמות הגבוהות מאוד מאוד קשה. אם מסתכלים על חברות אפילו הטובות שבהם, בין אם זה פייסבוק או זה גוגל או זה אפל, הקטע המגדרי, הם בעצמם הודות שזה בעיה שהם מזהות את זה כבעיה.
נכון.
אני חושב שאפילו חברה שהיא די מושמצת, אז מה אנחנו כמו אובר, פרסמה לאחרונה כמה דוחות שרצה להראות שהיא דווקא בקטע המגדרי יותר טובה מאחרות.
נכון.
אבל בטופ של הטופ זה לא המצב.
נכון.
כמעט בכל החברות האלה, לא רק נשים, גם
מיעוטים אחרים.
מיעוטים אחרים, הם ממש ממש לא מיוצגים, ואפילו זה לוקה בחסר.
נכון.
ואת מגלה שזה באמת בעיה שם בתחום הזה, או זה דבר שאת לא נתקלת בו?
אז קודם כל, מבחינת נתונים, אתה צודק ב-100%. זאת אומרת, גוגל יצא בהצהרה לא מזמן שיש לה אחוז מאוד גבוה של נשים בהנהלה, ואנחנו מכירים את מנכ"לית יוטיוב ואחרות, שהם גם בכנס השנתי שלהם, היו המון נשים על הבמה, וזה היה מאוד מוחצן ומורגש ונהדר. אני בן אדם אופטימי, אז אני תמיד מסתכלת על חצי הכוס המלאה. יש מאמץ אמיתי להביא יותר נשים ולהביא גיוון בעולם הזה. אני רואה בסיליקון ואלי איזשהו חוד חנית של פעולה, זאת אומרת, הנורמות הכי מתקדמות בעולם מגיעות לשם קודם. זאת אומרת, יש להם בכל חברה Head of Diversity, ויש להם מאמצים אמיתיים לעשות שינוי, ויש להם שיטות, אתה יודע, כל אחד מחפש את הדרכים לשבש את, את התהליכים שגורמים לתת-ייצוג הזה.
הם עושים את זה כמס שפתיים למשקיעים שלהם, הם עושים את זה בית חושבת מהניסיון שלך מתוך אמונה אמיתית שזה יקדם להם את העסקים.
אז זה מאוד, קודם כל אני מאמין, אז זה באמת יקדם להם את העסקים, כי מחקרים מראים שככל שיש יותר גיוון, אז אתה יודע, היכולת שלהם לתת מענה לקהל שמשתמש בהם הוא יותר גדול ויותר טוב ויותר יצירתי, אז זה ברמה הזאת. גוגל ופייסבוק, אני חושבת שכבר פחות מדברים על משקיעים, אלא יותר, אני באמת, יש תרבות שמבינה בחשיבות הזו מכירה. יש קרנות השקעה, לא לנקוב בשמות, שהכניסו לראשונה שותפה אישה, לדעתי, בגלל הלחץ הציבורי, ולכן אני רואה בלחץ ציבורי כלי מאוד מאוד חשוב, ולדוגמה, הגיליון הזה הוא כלי מאוד חשוב להתחיל לעשות את השינוי, אפילו להעלות את זה, להציף את זה למודעות, אפילו לייצר שיח. אפילו אם השיח הזה מאוד אמוציונלי, ויש לו המון טענות לנשים על זה שהן עוצרות את עצמן, והכל טוב, העיקר שהדיון הזה קיים ונמצא, ומעורר גם את הנושאים החשובים. היה לו מזמן כתבה של מנכ״ל אלביט לשעבר, שאמר, אני קבעתי פגישות, בעצם היכה על חטא, על חוסר ההבנה שלו וחוסר המודעות לזה שכשהוא קובע פגישה בשעות מסוימות, הוא בעצם מונע השתתפות של קבוצה גדולה מה... שזה לא רק נשים, אגב, גם גברים שחשובה להם המשפחתיות. ואם הוא היה מבין את זה, אם זה היה במודעות שלו, פשוט השעה הייתה נקבעת בצורה יותר נכונה לאנשים שעובדים איתו. זאת אומרת, זה לא חייבת להיות שעה כזאת או אחרת, אלא נכונה לאופן שבו, אם רק היה, אם הוא היה מודע לזה, זה היה נראה אחרת. ואני חושבת שעצם העלאת הנושא למודעות וההבנה שהדוגמה האישית שלך כמנכ״ל, לשים את המשפחה שלך במקום הנכון, או בסדר, שסדר העדיפויות שלך ברור, שהמחויבות שלך לחברה, היצירתיות שלך, היא גדולה יותר כשאתה בעצם שלם, ולא נמצא עד חצות הלילה במשרד, והנושא הזה הוא נושא שמדברים עליו הרבה, איזון עבודה ומשפחה, והיום שמעתי ביטוי מעניין של בלנדינג, ולא בלנסינג, כי זה הכל נושא של איך להצליח לשלב את כל התפקידים שלנו בחיים ביום אחד של 24 שעות, או בשבוע, או בחודש. אז הדברים האלה, בהחלט, החשיבות שלהם הוא בעצם אמירת העלאת המודעות. אז גם אם קרנות השקעה, יש להם רק שותפה אחת חדשה, וגם אם זה נעשה בשלב הראשון כבאמת מס שפתיים, אני מאמינה שזה גם לוקח אותנו עוד צעד קדימה, ואפשר להמשיך ולהוביל את זה. אני יודעת למשל שהקרנות האלה, היא תבוא עוד שותפה ותגיד, אני מאוד, יש לי את כל מה שאני יכולה לתת, הם יגידו, כבר יש לנו שותפה אישה. כמו שהיה את חוק הדירקטוריות בישראל, שברגע שיש דירקטורית אישה, אנחנו לא צריכים יותר, יש לנו כבר דירקטורית. היא לא נמדדת על פי היכולות שלה לעומת שער האפשרויות.
המושב שמוע, עשינו וי,
בדיוק. אז היום אנחנו כבר, אני חושבת שהנושא יותר במודעות, השיח הוא יותר עשיר, גם אנשים לא פחות.
אתה חושבת אבל שיש היום סטנדרטים כפולים קצת, כי אני יודע שנשים שנמצאות בראש חברות, נשים שמנהלות ארגונים גדולים, אני יכול ללכת אחורה עד אפילו לקרלי פיורינה ב-HP, הם נמדדו בצורה מאוד קשה, הרבה הרבה יותר קשה מגברים, זאת אומרת, גם וול סטריט, וגם אפילו העובדים, אני יכול להגיד, אני שמעתי פשוט שהם התייחסו לזה הרבה בפחות חוסר סלחנות, כאילו בדדו אותם תחת זכוכית מגדלת, שהרבה פעמים אני הרגשתי שזה לא פייר, זה פשוט לא פייר, ומשהו בתרבות העסקית צריך להשתנות, זה שווה בין שווים, אין כאן העדפה, זה טוב לעסק, נקודה סוף, אין כאן...
אני מסכימה איתך לגמרי, וזה נושא מאוד מאוד חשוב גם לדבר עליו. אם אני הייתי יכולה, יש לגוגל ופייסבוק, יש מהלך שלוקחים כל עובד חדש או כל מנהל חדש, מעבירים אותו איזושהי הכשרה. אחת ההכשרות הם biased, unconscious biased program. ואם הייתי יכולה להעביר גם אותי וגם את כל הציבור, בטח את עולם ההשקעות, את ההכשרה הזאת, אפילו לא בשביל לעשות שינוי, אלא רק להיות מודע להטיות שלנו, לכולנו יש הטיות. גם אני, כשמישהי אמרה, אני רוצה להכיר לך את ראש המועצה, מיד חשבתי שהיא עומדת להכיר לי גבר. אבל זאת הייתה ראש מועצה אישה, ואני אמרתי, "Oh, הנה הטיה שלי." וזה היה, שמחתי מאוד להיות מודעת לזה שטעיתי. אז הטיות נמצאות בכולנו, זה לא שמישהו שונה. השאלה זה כמה אתה מעלה את זה למודעות וכמה אתה עושה כדי לשפר. היו אינסוף מחקרים על מה שאתה אומר, נשים נענשות יותר על טעויות, אין סוף, אני קטונתי מלהזכיר אותם. יש מחקר אחרון נורא מעניין שחקרו הערות שמקבלות יזמיות כשהן מגיעות לקרן השקעות. מה נאמר ליזמים ומה נאמר ליזמיות.
Okay.
שזה מחקר מרתק של הרווארד, נעשה בביזנס סקול ופורסם בריוויו ממש לאחרונה, והם פשוט ציטטו את הביטויים שקיבלו גברים יזמים ונשים יזמות, ואתה רואה את ההטייה מאוד מאוד ברורה. מישהו צעיר יקבל יקבל צעיר אך מבטיח, ונשים יקבלו כמובן דברים שלא כדאי לחזור עליהם פה, והטיות האלה, אנחנו בתהליך, אתה יודע, לפני 100 שנה נשים לא הצביעו, ועוד 100 שנה הנושא הזה יהיה נון אישיו, אני מקווה. אני מקווה שבעזרת הפעילות שאני והמון אנשים אחרים עושים, בעיקר נשים, אבל גם גברים נהדרים עושים, ועלת המודעות, אז אנחנו נקצר את זה מ-100 שנה לדור שלנו, אפילו לדור של הילדים שלנו.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד. עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
טוב, הבטחתי, אז בוא נעזור למשלחת. אז okay. בואי תספרי, מה זה היה...
אז בעצם, אחרי התקופה של המספר חודשים שהייתי בוואלי, ובאמת פגשתי והרגשתי שיש כאן אוצר גלום ש... אתה גם מסתובב, כמו בתל אביב, אתה מסתכל ואתה רואה יזמים עושים פיצ'ים ועם משקיעים ונפגשים עם, עם מומחים בכל מיני תחומים, גם בוואלי זה קורה כל הזמן ומן הסתם בסדרי גודל יותר גדולים, ויזמיות אתה רואה מעט מאוד. ואני תהיתי מה, למה זה ככה ומה אני יכולה לעשות כדי לשנות את זה, וכשהגענו לישראל בחופשה הראשונה בקיץ ונפגשתי עם חברות שהן יזמיות משכמן ומעלה ומספקות שירותים לכל הארגונים הגדולים בישראל, הביטחוניים אפילו, בתחומי תוכנה, וסיפרתי להם על החוויה שלי וכמה זה פתוח ומאפשר ובעצם למה הם לא משתמשות באוצר הגלום הזה, והם אמרו לי את המשפט, מבחינתנו הסיליקון ואלי זה מעבר להרי החושך.
Okay.
והמשפט הזה היכה בי. עכשיו אני לא יודעת להסביר למה זה קרה. אני יכולה לשער, אני לא חוקרת בתחום, אבל השאלה שאני שאלתי את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי למנוע את המצב הזה, שנשים מאוד מצליחות ומוצלחות, לא מגיעות לסיליקון ואלי, בגלל שיש להם איזשהו פער מכל מיני סיבות זה מרגיש להם מעבר להרי החושך. בסוף אותה פגישה, פתחתי את הפייסבוק, העליתי מודעה מאוד מאוד לא מקצועית, אני הולכת להוציא את המשלחת הראשונה של יזמיות ישראליות לסיליקון ואלי, והטלפון הראשון שהגיע היה מאסתר ברק לנדס, יושבת ראש נילסון, מייסדת נילסון אינובייט, קרן השקעות וחממה בישראל, והיא אמרה לי מה המודעה ומה הרעיון, ואני סיפרתי לה מה אני חושבת שאני יכולה לעשות, מה אני מאמינה שאני יכולה לעשות עבור יזמיות, והיא אמרה לי, אני אוהבת את הרעיון, אני אתן לה חסות, ואם תרצי אני אצטרף למשלחת. שלושת הדברים האלה הבהירו לי שנגעתי פה באיזשהו עצב רגיש, ויש כאן צורך. ברגע שהצורך הזה היה ברור, בשבועיים שהייתי נותרו לי בישראל, נפגשתי עם כל מי שיכולתי להרשות לעצמי מבחינת הזמן, גייסתי כמעט 100,000 דולר, הוצאתי כל קורא לכל כל היזמיות, הדבר הזה שותף בפייסבוק ביום הראשון 150 שרים למודעה מאוד מאוד פשוטה. התקשורת גם בדקה ושאלה והפיצה את זה, וקיבלנו 182 הגשות מועמדות. כשלפני שעשיתי את זה שאלו אותי, את בטוחה שיש 20 יזמיות בישראל? כי לא בטוח שיש כאלה. אז אני שמחה לענות על השאלה, יש 20 יזמיות בישראל, ו-20 יזמיות שיצאו למשלחת, כולן גייסו סכומים מאוד גבוהים ועד 8.5 מיליון דולר.
זאת אומרת, את עשית הסקרינינג, הרי את בטח הלך פרופיל, אז בואי תארי, מה חיפשת? מי רצית בצרכניות?
אז זהו, לא אני בחרתי, נתתי בעצם לכל נותני החסות לינק לכל הטפסים שהגישו, ונתתי לנציגה של סיליקון ואלי בנק, והנציגה של הרצוג פוקס נאמן, ונציגה של דלויט, או נציג ונציגה של דלויט, כל הגופים שבעצם עוסקים בעולם היזמות, ויש להם ידע מן הסתם יותר גדול משלי, ויש להם את נקודת המבט הייחודית שלהם, ולכל אחד מהם הייתה יכולת לדרג את היזמיות, הם עברו על כל הרשימה ועל כל המידע שהתקבל, והם סימנו את היזמיות שהם חושבים שיש לנו את הכי הרבה פוטנציאל להשפיע לטובה על המיזם שלהם בוואלי. זאת אומרת, יכולה להיות יזמת נהדרת, אבל הפוקוס שלה צריך להיות טקסס, כי היא מתעסקת באנרגיה, או שהיא עוסקת בתחומים שפחות יש עניין בסיליקון ואלי, ויהיה עדיף לקחת מישהי שכן יש לנו את הפוטנציאל לעזור לה יותר. אז הדברים האלה, בעצם רצינו איזושהי הוכחת התכנות, זאת אומרת, לא רצינו להביא לוואלי דברים שהם לא בשלים מספיק, כי אנחנו, היה לנו חשוב גם להראות שם שיש לנו כוח עולה, זאת אומרת, למתג את היזמיות בישראל כגוף שיש לו ערך משמעותי, וגם להביא גיוון, זאת אומרת, לא רציתי להביא רק פאשן, כי זה נופל מאוד לסטריאוטיפ, ולא רציתי להביא רק מד, גם זה תחום שיש בו הרבה מאוד נשים, עולם ה-health.
נכון.
אז היה הכל מהכל, היה face recognition authentication, וסייבר, וכמובן מד, והיה...
מה היה גודל קבוצה?
20 יזמיות. 20 יזמיות. לקחנו 20 יזמיות. עכשיו, בדיעבד, המשלחת הקרובה תהיה רק 12 יזמיות, כי היכולת שלי למקסם את האימפקט על כל יזמת, הוא יהיה יותר גדול כשמדובר על קבוצה יותר קטנה. אבל אז, במשלחת ראשונה, היה לי מאוד חשוב להראות שיש מסה.
אז שנייה, אני, מה המודל העסקי שלך? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, את עושה השקעה מאוד מאוד גדולה.
בעיקר אנרגיה.
הזמן זה הדבר שהשנייה שעברה לא תחזור. את בוחרת להשקיע את זמנך בתחום הזה. אומרת, מה המודל העסקי שלך ומה המודל העסקי של הספונסרים? בסופו של דבר הם נחשפים לחברות?
נכון.
יש את ההזדמנות להשקיע בחברות?
בהחלט, או... בהחלט. אז קודם כל, כל הספונסרים שנכנסו לתמונה קיבלו גם את הנגישות לכל המידע שצברנו, זאת אומרת, לכל היזמיות, גם את הזמן לדבר איתם ולתת להם איזשהו added value. כל אחד מהם יש לו בלוז זמן לתת את הכי טוב שהוא יכול בסיליקון ואלי. זאת אומרת, אם זה הרצאה מאוד חשובה, לקוח שהוא מעניין, פוטנציאל השקעה, okay. כל הדבר, networking event, pitching event, כל הדברים האלה, יש להם את ההזדמנות לתת, כל עוד זה באמת בנפישיית ליזמיות.
Okay.
כמובן שכל הנושא של נראות ו-PR והתקשורת שעוקבת אחרי זה, והפוקוס הגבוה, זה גם תועלת לא קטנה.
זה חלום, מה זה?
אז זה חלק מה... אגב, אני רואה בזה חשיבות אדירה בשביל היזמיות, כי זה מביא להם לקוחות, זה מביא להם נראות, זה מביא להם את המיתוג שלהם בתוך קבוצה כזאת איכותית, והתוצר, אני אגיד את זה בהערת אגב, כי זה לא קשור לשאלה שלך, אבל התוצר הכי מדהים שיצא מהמשלחת, זה דווקא הקשר הזה בתוך הקבוצה של היזמיות שהיו במשלחת.
הבונדינג.
בדיוק, הם לא ידעו, לא רק הבונדינג, אלא המענה בתוך קבוצה של יזמיות שנתקלות באותם אתגרים עכשיו, יש להם זה שאלות, הקבוצת וואטסאפ יותר עמוסה מקבוצת וואטסאפ של כל גני ילדים והבתי ספר ביחד.
בלתי אפשרי.
כל הזמן יש שאלות, נשים שנוסעות, יוצאות לנסיעת עבודה לחול, משאירות את הבית שלהם למי שרוצה להשתמש בו. אני גר בניו יורק, יש לי בית, אני נוסעת לסיליקון ואלי לפגישות, שבוע הבית פנוי, מצריכה. הקשר, הידע, אפילו אתגר הפלנק, עשינו כל אחת בוואטסאפ שלה ברחבי העולם, אחת בהודו, אחת בסין, אחת... אז גם הידע המקצועי וגם המקום שאת יכולה לשאול כל שאלה, אין בו ביקורת, הכל אפשרי, והתשובות הן טובות ומאוד מוכוונות לצרכים שלהן, אז...
ומה המודל העסקי שלך? זאת אומרת, מה... בסופו של דבר, מה ה-return on investment, מעבר לזה שאת עושה באמת טוב לעולם העסקים?
אז אני רואה בדבר הזה סטארט-אפ. אני בהתחלה, כל החסויות שנכנסו הולכות רק למשלחת וליזמיות. זאת אומרת, אני אתן להם את המענה הכי גדול שאני יכולה לתת עם החסויות שאני מגייסת לדבר הזה. כרגע, שום דבר מהדברים האלה לא מגיע לכיס שלי.
וואו.
אני פונה את זה כדי שלתת מענה, אני מפוקסת על המטרות שלהם, ואני רוצה לייצר הכי הרבה ערך שאני יכולה ליזמיות. ברגע שיצוף, כבר צפו כל מיני צרכים מהיזמיות, החל מלהיות ה-go-to-person בסיליקון ואלי בשביל יזמיות שעוד לא פתחו משרדים, וחלה בפניות מכנסים מכל העולם להביא יזמיות לדבר בכנסים שלהם. אני עוד לא במקום שהתשובה החד משמעית של מה הצורך הכי מהותי ואקוטי כרגע עבור יזמיות, עבור העולם, עבור האקוסיסטם הזה, שעבורו נכון להקים תוכנית עסקית, כשיגיע היום הזה והרגע הזה, אני אדע לזהות אותו. אבל כרגע אני ממש מפוקסת.
את משקיעה מוקדם, לפני כולם, ואת אומרת, שלח לך מחר. זאת אומרת, בהחלט ייתכן שיווצרו הזדמנויות מאוד מאוד מעניינות, במיוחד החברות שאת רואה שנקלטו טוב בסיליקון ואלי. זאת אומרת...
אחת היזמיות מכרה את החברה שלה לאפל, בסוף המשלחת, עדי אקו, עם הפייס ריקוגנישן אותנטיקיישן סטארט-אפ.
נו, תספרי אז קצת, איך פוגשים את אפל? איך קבוצת שהיזמיות הגיעו לחברה כמו אפל? בסופו של דבר, דופקים להם בדלת, אני מניח, כל יום, אם לא אלפים, אז מאות של חברות.
נכון. אז הרעיון הוא באמת לייצר נטוורקינג, למשל, מאוד במשלחת השנייה, אני ממקדת את הלוז, את הדברים החשובים, שבאמת נותנים הכי הרבה added value. דברים שאפילו מרצים שדיברו והיו מרצים נהדרים, אם אני יודעת שאחר כך שלחו להם אימייל והם לא ענו ליזמיות, הם לא היו בלוז. לי חשוב שהנטוורק יישמר, שהקשר והעזרה התמידית תמשיך להיות שם, אפילו אם זה מדובר על יזם שעשה אקזיט בפחות מ-300 או 400 מיליון דולר, אם הוא נמצא שם ואני יודע לתת מענה של נטוורק ולחבר את היזמיות שלי בחצי שנה אחרי המשלחת, הוא יישמר. באותה נשימה אני אגיד שהיו אנשים שאמרו לי, המשלחת שלכם נראתה כמו קייטנה, שזה בעיקר מעיד על ה-unconscious bias שלהם, כי קבוצה של גברים שעושה את אותו דבר לא נראית להם כמו קייטנה, אבל הם כן אמרו, ברגע שהם עלו על הבמה ועשו פיץ' על המיזם שלהם, נפלה לנו הלסת. זאת אומרת, אז הבנו את עומק הידע והיכולות ודוקטוריות במגוון מקצועות טכניים ו-CTO-יות, ואז ההבנה חלחלה. בעצם ה-unconscious bias קצת התערער. ומה שהחלטתי למשלחת הקרובה, שיהיה לנו כל ערב אירוע פיצ'ינג, והם יעלו על הבמה הזאת כמה שיותר, כדי לתת כמה שיותר גם להופיע ולתת חשיפה למיזם שלהם, וגם לייצר נטוורק.
איך את מצליחה להביא את המשקיעים לבוא?
בדיוק. אז אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד. איך אתה מייצר את הקשר הזה? הרבה באמצעות הקהילה הישראלית, אחד הערבים שאנחנו נופיע בהם, זה קהילה שקוראים לה טק אביב, ושהיא מאגדת את כל היזמים הישראלים בסיליקון ואלי, ויש מאות כאלה. אז בסיליקון ואלי, היכולת או התרבות היא שיזם יכיר לך את המשקיע שלו, וזה ייחשב לטובתו. זאת אומרת, בישראל יכול להיות שיש חשש שיקחו לך את הכסף של הסיבוב הבא. אבל שם יש אבנדנס, יש שפע. ואתה יכול לקבל נקודות זכות אצל המשקיע שלך, אם אתה תכיר לו מיזם שאתה חושב שיש לו פוטנציאל הצלחה מאוד גבוה. אז יש לנו ערבים עם משקיעים, כמו שאתה אומר, ומשקיעות, ועם נשים בטכנולוגיה, בקורפורט, בתפקידים בכירים. אבל דווקא אני חושבת שהפוטנציאל של טק אביב, למשל, הוא פוטנציאל אינסופי. הקשר יישמר, זה לא ייגמר במייל הראשון, זה קשר שיישמר וימשיך לפתוח לך דלתות, מעגל השני, מעבר לטק אביב, כל היזמים האלה שהגיעו לסיליקון ואלי, כי הם גייסו כסף, עכשיו את פתאום חשופה למגוון מאוד מאוד רחב של משקיעים, בכל מיני, וגם זה אנשים שכבר מכירים את המשקיעים שלהם, יודעים מה הם מחפשים, יודעים איך לפנות אליהם, יודעים לתת לך את ההצעה הטובה, וזה למשל ערב שאני בטוחה שיפיק.
אז בואי תריץ את הלך הרוח היום בארצות הברית, בסיליקון ואלי, מבחינת השקעות כסף יש, כן. השקעות טובות חסרות, או המצב שיש גם וגם, או... כי אני מרגיש שיש היום חשש, יש איזשהו... יש הרבה וייפרוור, שהיום כל מיני דברים קופצים עליהם, כמו נכון. בארץ עכשיו יש הייפ עצום סביב הרכב אוטונומי. נכון. בסדר, יש המון, אני קורא כל שבוע נכון. כמה חברות נפתחות, אני קצת מרגיש שזה הייפ.
נכון, אומרת... נכון. אני מסכימה איתך, כמעט בכל תקופה יש איזשהו הייפ על תחום אחר. לפי הסקירה שנתנו לנו בסיליקון ואלי בנק, יש C של כל הזמנים בגיוס קרנות. זאת אומרת, הכסף הזמין להשקעות בסטארט-אפים הוא ב-C של כל הזמנים. זאת אומרת, זה הזמן לתפוס את ההשקעות שהקרנות האלה חייבות להוציא, אין להם ברירה.
אחרת אין להם השקעה, הכסף שמה.
אם הם לא, הם חייבים להשקיע את הכסף הזה, ועדיף שזה יהיה אצלנו, אצל היזמיות שלנו, ולכן הנגישות עכשיו למשקיעים היא קריטית, והיא הזדמנות נהדרת. אז זה ברמה של ההשקעות. יש כסף, וזה זמן טוב. לגבי הנושא של ההייפ, מסכימה איתך לגמרי שיש הייפ בנושא של autonomous cars, כמעט כל משלחת שמגיעה מבקשת, אנחנו רוצים לפגוש מיזמים שקשורים ברכבים אוטונומיים, AI, big data, אתה יודע, יש buzzwords.
זה הצד של המשקיעים? זה מה שמחפשים?
זה מה שמחפשים, כן, מחפשים את הbuzzwords.
זה לא קצת רכבת שכבר, אתה יודע, להתחיל עכשיו להשקיע, לא יודע, אולי נכון. עוד יש, כמובן יש עוד דרך ארוכה, נכון. אבל את יכולה לראות גם באופק את ההייפ הבא, אפשר, את יכולה לעזור ליזמיות עכשיו, כן. שמאזינות, זאת אומרת, מה את חושבת שזה הנושאים החמים כרגע שמה?
זו שאלה נהדרת. אני יכולה להגיד לך ממה שאני מרגישה בוואלי, בגלל שאני מאוד משתדלת ללכת לכנס השנתי של פייסבוק, ולכנס השנתי של גוגל, ולהיות עם היד על הדופק, אתה יודע, הכנסים האלה, הרבה פעמים אתה מסתכל על איך פייסבוק רואה את העתיד שלה.
אתה מדברת על ה-developer conferences שלהם?
כן, כן, כן אוקיי. לגמרי, למרות שאני לא developer, וחצי מהדברים שהם אומרים, קשר מאוד מאוד שולי למידע שיש לי לגביהם, אבל אתה כן מקבל את החזון של לאן החברה הולכת, וזה כל אחד יכול להזדהות איתו ולהבין אותו. וגם אתה מזהה הרבה סטארט-אפים שבונים אותם כבר שנים, ובאבחת חרב, פייסבוק וגוגל הרגו עכשיו מאות סטארט-אפים וכואב הלב, אבל זאת הדרך.
גם אמזון הצטרפה לאחרונה לרשימה עכשיו עם המוצרים החדשים, שכמה סטארט-אפים שעבדו עם אמזון, פתאום גילו ש... אפשר לסגור את העסק.
לגמרי. אז כן, זה באמת מצד אחד עצוב, ומצד שני אתה מקבל את החזון שלך. אני יודעת שפייסבוק למשל דיברו המון על הנושא של קומיוניטיז, ושל של מציאות רבודה, ואיך בעתיד הנושא של קבוצות, והיכולת שלי ושלך להיפגש, היכולת שלי מהסיליקון ואלי לעשות את ערב פסח עם אמא שלי בישראל, תלך ותשתפר עם השנים הקרובות, ואנחנו בעצם נרכיב את המשקפיים או עם אמצעים אחרים, ואנחנו נוכל לנהל כמעט דו שיח כאילו אחד מול השני, וכך עם הילדים והמשפחה, ואני חושבת שזה מאוד מרגש. וגם היכולת שלנו לזהות שהמשקפיים, שהטכנולוגיה תזהה דברים שהם רואים, כמו שאתה יודע, לפני הרבה שנים חיכו לשעון שתוכל לדבר איתו בטלפון, ואחר כך חיכו למשקפיים, שיגידו לך כל מסעדה מה הרייטינג שלה בזה, אז הדברים האלה קורים וקורים כבר עכשיו. אז אלה הדברים שבאמת תופסים תאוצה. שוב, קטונתי, ואני בטוחה שיש מגמות בקרנות הגדולות ביותר שאני לא יודעת לצפות אותם, אבל אני רוצה להיות שם בשיחה אינטימית וישירה מול אותם קרנות שיגידו לי מה הם מחפשים, וזה מה שאני מחברת.
זה מדהים, ואז יכולה להביא את זה בחזרה לארץ, להגיד זה
הנושא. אני לא צריכה לנחש, אני רוצה לשאול אותם.
עכשיו שאלה קצת יותר, ככה, התכוננתי טיפה קצת יותר מסובכת, ואני אגיע דווקא לממשל האמריקאי, לדונלד טראמפ באופן אישי. אני חושב שהוא נתפס בתור, לא רוצה להגיד אנטי-נשי, אבל השוביניזם כנראה די בולט שם בצד הזה.
אתה יכול להגיד.
סיליקון ואלי די נעמדה לרגליים האחוריות, ואני יודע שזה נוגע את התרבות. את מרגישה איזשהו משהו כזה היום שיוצא מ... כי בעבר, הרבה פעמים הממשל האמריקאי כן תרם, אני יודע שאובמה מאוד עסק בדחיפה של מקצועות המדעיים, ושל דחיפה של גם מישל אובמה, בעצמה של נשים וכו', ופה עכשיו אני חושב שזה קצת לקח...
נכון.
לקח קצת צעד אחורה, לא?
אז אתה צודק מאוד שגם סיליקון ואלי ובאותה מידה גם ניו יורק הם מדינות שבדרך כלל הן דמוקרטיות ומאוד נאורות. נאורות ומאוד מפותחות, והנושא של, דונלד טראמפ והניצחון שלו נלקח בצורה קשה מאוד, והיו הרבה שיחות פוליטיות, מה שמאוד לא נהוג בסיליקון ואלי, והחדשות שמגיעות מהבית הלבן, על החלטות שקשורים בנשים ובבריאות נשים, שמתקבלות על ידי שורה של גברים בלבד, ואין אף אישה בחדר, זה נראה כמו תמונה ממאה אחרת לגמרי, אז כל הדברים האלה הם נכונים, והחשש קיים, וגם היו דברים פרקטיים שקרו עם סגירת ויזות, אתה יודע, העובדים של גוגל נתקעו במדינות המקוריות שלהם, כשיש להם משימות ומחכים להם בגוגל.
היו אפילו אנשים עם גרין קארד, זאת אומרת, לא תגידי אנשים רק עם אשרות עבודה, אלא ממש לא יכולו לחזור, כי הם הגיעו, חזרו לארץ המולד, פתאום בין לילה הם לא אפשרו לחזור.
אז זה הפן שמאוד נכון, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ובגלל שאני בן אדם אופטימי, אני אתן לך גם את הפן החיובי של הדברים. אז קודם כל יש בזה, ברמה הספציפית יש לו את איוונקה שכן עושה רושם שהיא עושה אלו פעולות שכן המטרה שלהם זה לקדם נשים. אנחנו נחכה לראות את התוצאות של הדברים האלה, זה ברור, אבל כן יש לו דמות נשית חזקה בתוך הצוות, אז אני אגיד את זה באופטימיות זהירה. הדבר השני שנאמר לי זה שבסיליקון ואלי המנהיגים שלה הם לא הבית הלבן, זאת אומרת יש לה את המנהיגים שלה, המנהלים של הסיליקון ואלי, האנשים שמובילים את החזון, והם לא משתנים עם הבחירות.
הוא אספסי ומנות דונלד טראמפ מועצה של נכון. מומחים מהסיליקון ואלי, הקים נכון. כזה נכון. technology advisory board נכון. אני לא זוכר ששמעים יותר מדי נשים סביב השולחן.
אז אומרת... הייתה שם שריל סנדברג, והייתה שם אפילו נציגה ישראלית מאורקל, אם אני לא טועה, צפרה שהייתה סביב השולחן. אני חושבת שלאורך הזמן זה קצת ידלדל, כי כל מיני מעשים שלו, בעיקר בתחום האקולוגי, גרמו לאנשים לפרוש
מה...
נכון, בדיוק. אז זה נראה כאילו הוא כן מנסה להרגיע את העולם הזה של האקוסיסטם הזה, של הסיליקון ואלי, שהוא לא הולך לטלטל אותו יותר מדי ושם אותם קרוב אליו. יחד עם זאת, שוב, אנחנו בודקים תוצאות ואנחנו נראה. כרגע אני יכולה להגיד לך שהתחושה בסיליקון ואלי היא שה... נושאים של הבית הלבן פחות משפיעים עליה. Okay. יש התעוררות מאוד גדולה סביב נושאים נשיים בצורה אחרת. היה עכשיו גל מאוד גדול של שיחות על נושא של הטרדות מיניות בין משקיעים לבין יזמיות, והרבה יזמיות יצאו עם סיפורים ועם שיימינג, שבתחילת הדרך הקרנות עמדו איתנות ואמרו, אין דברים כאלה אצלנו, אנחנו מגבים לגמרי את השותפים, ועם ריבוי הסיפורים והעדויות, פשוט שילחו את הבן אדם, בעצם הכריחו אותו לכתוב מכתב התפטרות, מכה על חטא, אני מבין את המעשה, והשיח הזה, שוב, שיח מאוד חשוב, והיום אני חושבת שיהיה המודעות עלתה, ואתה יודע, זה כמו מה שהיה בצבא לפני, בדור שלפנינו, ואולי אפילו היום, אני כבר לא שם בשביל לומר, אבל זה נראה שהמודעות והחשיבות של לשים לב ולהיות רגיש לצרכים של כולם, הולכת ועולה. אז אני בכיוון אופטימי.
מה את ממליצה היום ליזמית צעירה? זאת אומרת, מישהי שיש את הרעיון, מה השלבים הראשונים שהיא צריכה לעשות? אם את יכולה לעשות כזה הנדבוק לסטארט-אפיסטית.
בגלל שאני לא סטארט-אפיסטית, אז אני קטונתי מלתת עצות, אני בטוחה שאתה ואתם תוכלו לצאת עצות הרבה יותר טובות ממני, אבל מהלמידה שאני עשיתי בזמן האחרון, מאוד חשוב שיהיה צוות טוב, שיהיה רעיון, שיש לו בדיקת התכנות יציבה ואמיתית, כשבסוף את באה לבקש הון, הכי טוב בכלל לא לבקש הון, להתחיל להשיג לקוחות משלמים, ולהגיע כמו האוז לשלב שיש לך 300 אלף לקוחות משלמים, לפני שאת צריכה את ההשקעה הראשונה שלך, זה מצב אופטימלי, מעטים יכולים להגיע למקום הזה, אבל כשאת מגיעה לבקש השקעה, את צריכה לזרוע ביטחון אצל המשקיעים שאת פונה אליהם, שיש לך באמת הוכחת התכנות, עבודה מספיק משמעותית, שתוכיח את החזון, את הפוטנציאל שלך לממש את החזון הזה.
הרבה פעמים אני נתקל בשאלה, משקיעים ברעיון או משקיעים בבן אדם או בצוות? זאת אומרת, את מלווה כן. אותם עכשיו ממש כן. בצעדים שלהם בסיליקון
נכון.
ואלי.
נכון.
כמה זה חשוב, זאת אומרת, מעבר לרעיון, להציג את הבן אדם? זאת אומרת, מה המשקל, איזה כן. משקל סגולית שם על החלקים האלה?
התשובה הכי פשוטה שאני יכולה לתת לך זה שאין נוסחה אחת מנצחת. אין נוסחה שקובעת איך משקיעים נכון ומה הדרך לזהות יזם מצליח, והאם כישלונות עבר בהכרח מעידים על מה הפוטנציאל של המיזם הנוכחי, וכל אחד מדבר או משקיע לפי הניסיון האישי שלו ולפי הכישלונות הקודמים שלו ולפי ההצלחות הקודמות שלו, אז זה מאוד 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 אישי. כמובן שהבן אדם שם כסף על האישיות שיושבת מולו, והיא צריכה להיות להיראות ולהציג נוכחות מספיק חזקה, ביטחון, ידע ורצינות, לקחת את הכסף הזה ולהפוך אותו לחלום שהוא מתאר או שהיא מתארת. אז הייתי אומרת שזה שילוב, אבל הדקויות הספציפיות הן מאוד משתנות בין משקיע למשקיע. גם יש משקיעים שהם נורא followers, נורא אוהבים להשקיע אחרי משקיעים גדולים, ויש משקיעים שאומרים, אם אני לא המשקיע הראשון, אני לא נכנס. אני נכנס רק כמשקיע ראשון, ולכן כשיזמיות אומרות לי, עדיין אין לי השקעה, האם להגיש מועמדות? אגב, גם שאלה, אחוז מאוד גבוה מהיזמיות שהגישו מועמדות, פנו אליי לפני ושאלו אותי האם להגיש מועמדות. אז קודם כל אני אומרת, כן להגיש מועמדות, גם תעבדו על השריר הזה, של להגיש מועמדות לכל דבר, אם לא תגישי, בוודאי שלא תתקבלי.
זה כמו להתראיין לעבודה, בראיון הראשון בדרך כלל לא מצליחים.
נכון, וצריך להתאמן על זה, וצריך להיות פתוח, ולא לקחת אישית כל, לא כישלון, אבל אם לא נבחרת, יש המון המון סיבות, לא בהכרח לקחת את זה באופן אישי, זה יכול להיות דברים שבכלל לא קשורים בך.
בשפה האנגלית לפעמים קשה לדעת אם זכר או נקבה.
נכון.
וגם לפעמים חלק מהשמות שלנו קשה גם לדעת גם את זה.
נכון.
בעברית יותר קל, או בצורפתית, שפות נכון. שיש, היית מציעה ליזמית כן להבליט את זה, שרואה את זה בתור נכס היום? או זה לא חשוב? או...
אני לא חושבת שיש לה ברירה. אם להבליט או לא. יזמים, כמו שאמרת, מסתכלים על האישיות, האם אתה יכול לקחת או את יכולה לקחת את המיזם הזה לחזון שלו. אז אין לה, זה לא בחירה שלה. אני יודעת שהרבה חברות בסיליקון ואלי גילו שנשים מנופות בשלב מאוד ראשוני וקבעו שכל מי שמגיש קורות חיים צריך להוציא כל סממן מגדרי.
נכון.
כדי שעד השלב של הרעיון, עד שאין ברירה, לא תהיה סיבה להפלות על בסיס הטעיה מגדרית כזאת.
זה אבל... מדהים אותי, סתם, בפופה של קורות חיים, קורות חיים שאני רואה של מועמדים אמריקאים או אמריקאיות, את לא יודעת אם באמת אם זה גבר או אישה, לעומת זאת, ראיינתי לאחרונה מישהו מסין, אז היא גם אמרת הגובה ואת המשקל וכולי, וזה היה מאוד מביך, מאוד מאוד מביך. ומישהו אמר לי, היא רוצה להראות שקיפות, היא רוצה להראות שהיא לא מסתירה ממך שום דבר, היא באה כאילו, ואמרתי, לא, אני פשוט לא...
כן, אני אומר, עוד תלוי תרבות.
כן, מאוד,
אבל בגלל שאנחנו יודעים שיש הטעיה גם אצל נשים וגם אצל גברים, אז הניסיון למצוא דרכים מחוץ לקופסה, למנוע את ההטעיה הזאת כמה שאפשר, או לדחות אותה כמה שאפשר, זה מביא לתוצאות, הם הוכיחו שזה באמת מגויסות יותר נשים בשיטות האלה.
שאלה קצת איך ישראל נתפסת בסיליקון ואלי. יש מדינות בעולם שישראל נתפסת בתור ממש שיא הטכנולוגיה, מסתכלים כן. עליהם, אני נתקלתי בזמות עסקאות, נניח בהודו, בסין, לעומת זאת יש מדינות שאפילו את מזכירה חלק מהמועמדים, היסטוריה צבאית, כלשהי בצבא, נתפסת בצורה מאוד לא טובה, בעיקר כן. דוגמה לא טובה באוסטריה.
באמת?
שממש עיקמו את האף, ממש הרגשתי, תקטין את ישראל, אתה עברת דרך ישראל, אתה לא, זה נתפס בתור נטל, לא בתור נכס, מה דעתך על מה שקורה, בעיקר ליזמיות שבאות, וכמו שאת אומרת, את היית בצבא, דבר נשמע מאוד מוזר בתרבות האמריקאית.
נכון.
זאת אומרת, בדרך כלל, צבא לא נתפס בדרך כלל בתור דבר הכי חיובי, נתפס שמה בתור, בלית ברירה הולכים לצבא.
נכון, זה מאוד מאוד תלוי תרבות. היתרון הגדול שסיליקון ואלי זה מקום של מאגרים, והוא מאוד מאוד טולרנטי. לתרבויות שונות ולהיסטוריה שונה, בגדול אני אגיד שהמיתוג הישראלי הוא נהדר, ולא בכדי. זאת אומרת, אתה יכול לראות את מערכת החינוך האמריקאית, מערכת החינוך הישראלית, האופן שבו ילדים גדלים בבית ישראלי לעומת בית אמריקאי. לא סתם תמיד תשמע את הילד הישראלי בפארק צועק ומשתולל ואולי חוטף איזה משחק לילד השני. אנחנו מאוד... גם אימפולסיביים יותר, אבל אנחנו כל הזמן חושבים מחוץ לקופסה. אנחנו לא עומדים בתלם, אנחנו לא עומדים בתורים, אנחנו נמצא את כל הדרכים מסביב למשימה. המיתוג שלנו הוא לא בכדי, אנחנו באמת...
אבל זה לא תמיד נתפס חיובי. לפעמים הישראלים נראים בתור ברדקיסטים.
נכון, נכון.
זאת אומרת, ניהול פרויקטים בארץ זה מקצוע שיש לנו אותו, אבל יש הרבה אנשים שמתקשים לעבוד בצורה מתודית.
נכון מאוד, בעצם זה נראה כאילו השילוב המושלם יהיה היצירתיות והחדשנות הישראלית והרצון התמידי כל הזמן לשפר, כל הזמן לחפש. אני ואתה, כל דבר שנעשה לאורך הדרך וכל ישראלי, נחשוב איך אפשר היה לעשות את זה יותר טוב. ואנחנו גם נגיד לכולם איך אפשר לעשות את זה. ועם הבוס שלי, שהיררכית בכל תרבות אחרת, כנראה היית מוריד את הראש ואומר אמן לכל מה שהוא אומר, הישראלי יחשוב שזה הזדמנות חייו להגיד לו, בוס, אתה טועה. ולמה אתה טועה ואיך אפשר היה לעשות את זה טוב? זה כמעט ירק ובל יעבור בתרבויות אחרות.
את מנסה לעזור ליזמיות קצת...
ברמה התרבותית.
Do's and don'ts, יש כזה, את יודעת, הכשרה. אני יודע שעברתי פעם כזאת הכשרה, שנסעתי לסין, ליפן, לא להעיז לקשקש על כרטיס הביקור נניח. אם אתה רוצה לגמור את הפגישה עכשיו, תכתוב על כרטיס הביקור של המדע מולו.
כן.
תאמין, זה הפגישה הכי קצרה שאי פעם תעשה בחייך.
נכון, וביפן גם להחזיק בשתי ידיים את הכרטיס ביקור, ולהתייחס אליו בצורה מאוד מכבדת. אז בהחלט כן, אז זה לא אני מעבירה את זה, כי קטונתי שוב, אני בקושי שנתיים בסיליקון ואלי, אבל יש לנו הכשרה של אמריקאית, והיא עוזרת בדברים קטנים, זאת אומרת, גם בנושא הפושריות הישראלית, אנחנו מאוד אוהבים להיכנס דרך הערובה, ומכל דלת שסגרו לנו, לפעמים זה עד כדי כך שזה הרסינג, ואז פונים אל מי שמחבר, ואומרים לו, תקשיב, הבחור או היזם שחיברת לי הוא ממש פוגעני וצריך להרגיע. אז צריך בהחלט להבין את התרבות ולהיות רגישים לניואנסים. גם כולם טועים בזה. היו לי לא מעט פגישות שלא הבנתי האם הפגישה נגמרה, האם הוא מנסה לרמוז לי משהו, האם ההצעה לקפה מנסה. לא תמיד יודעים. זה גם בסדר בסיליקון ואלי להגיד אני אשמח להבהרה, כי כולם שם, הרוב הגדול של היזמים הם מגיעים מתרבויות אחרות, וזה בסדר וזה מקובל, וגם למבטא ולטעויות באנגלית יש איזושהי טולרנטיות יותר גדולה ממקומות אחרים. אז כן, כן, צריך להיות רגישים וצריך לא להיכנס לדברים של אנשים אחרים, לתת לאנשים להשלים את המשפט. ואני ניסיתי להסביר באיזושהי תוכנית לימודים שהייתי בישראלית היחידה, שכשישראלי נכנס לדבריך הוא מנסה לומר, אתה כל כך מעניין אותי שאני מרגיש צורך להראות לך את המעורבות הרגשית שלי, אפילו באמצע המשפט שאתה אומר, והכוונה היא לכאורה כוונה חיובית.
תודה על הטיפ, אני אשתבש את זה פעם באה, כי יש לנו חבר'ה שאני עובד איתם שאומרים, אתם הישראלים, אני מרגיש כאילו שיש לך סכין שאתה רוצה לחתוך אותי, עוד לפני שאני גם את המשפחת אלוהים, אני מפחד לדבר איתך.
כן.
אתה כל כך פתאום, בום, חותך.
נכון, נכון.
מישהו אמר לי במזרח, שאחרי שאני אומר משפט, יש איזו הפסקה של כמה שניות כדי לתת כבוד למה שנאמר, ואז להמשיך. הוא אומר, אתכם הישראלים יש אפס, אין...
מינוס.
מינוס.
לגמרי.
אז זה נכון. את מרגישה קצת הבדל, את עוסקת גם בחוף המזרחי, גם בפגישה עם קרנות, או רק בעיקר העבודה בחוף המערבי?
אז אני בעיקר בחוף המערבי. בחוף המזרחי, הקשר היחיד שלי זה שיזמיות הגיעו מהחוף המזרחי אליי למשלחת, ובאמת אותה יזמת שמכרה את החברה שלה לאפל, עברה לחוף, לניו יורק בערך שנתיים לפני
כי גם שם יש פעילויות, נכון? גם שם יש...
כן, האמת שיש איזושהי כזה תחרות בין האקוסיסטם בניו יורק והאקוסיסטם בסיליקון ואלי, זה קצת מעושה על ידי גורמים חיצוניים ואינטרסנטים כמו תקשורת, להבין איפה כדאי ואיפה יותר טוב.
אין באמת תחרות, הרי באמת הלב נמצא במערב כרגע, זה לפחות העוצמה גם של הקרנות וגם של החברות הגדולות. האולד מאני אולי ישבו פעם בחוף המזרחי, אני לא...
נכון. אני יודעת שזה גם תלוי וקטור, אני יודעת שבבוסטון יש קהילה מאוד חזקה של עולם הבריאות, וגם הפינטק מאוד, אפילו סייבר נכנס קצת לעולם הזה. אני יודעת...
כי הבנקים שם, אז...
נכון, המרכזים הפיננסיים, אבל יש לנו למשל יזמת למיזם שלה קוראים Conversation One, ומה שהוא עושה זה עוזר לאנשים להתחבר לאלקסה למשל, אלקסה שאתה מדבר איתה.
יש לי ארבע בבית, רק ל...
זהו, מתים על אלקסה אצלנו. אז המטרה שלו הוא לאפשר להם לעשות פעולות חשבוניות, העברות כספים בדיבור מול אלקסה. אז הם למשל חשבו שהלקוחות הפיננסיים, הבנקים, נמצאים בניו יורק, ולכן נכון לעבור לשם. היום, שנתיים לאחר המעבר, הם אומרים, הלקוחות לא אכפת לנו איפה הם, להם איפה נהיה, אנחנו צריכים להיות קרוב למשקיעים, כי הם צריכים את הקשר האישי ואת היומיומי איתנו. אז עכשיו המעבר הוא מניו יורק לסיליקון ואלי.
אז נתת עכשיו איזשהו טיפ, זאת אומרת, שלהיות קרוב למשקיעים זה יתרון.
כן,
אתה יכול להסביר קצת למה?
אז הרבה מהמשקיעים בסיליקון ואלי יגידו לך שהם לא ישקיעו אם אתה לא נמצא שם. שזה אמירה קשה להרבה מהיזמים הישראלים.
למה? תקניתם טוב, הם לא מעורבים בניהול השוטף היומיומי של החברה.
נכון.
בסופו של דבר יש מן הסתם ישיבות קבועות, בין אם זה שבועיות, חודשיות, רבעוניות,
נכון.
יש יעדים, בין אם זה יעדי פיתוח, בין אם זה יעדים כלכליים כאלה ואחרים. די קל.
אז, נכון.
למה צריך להיות לידם?
אז הם רואים עצמם זרוע מקצועית של החברה. עכשיו, לא ברמת הקו-פאונדר, אבל כן, המטרה שלהם זה לתת לך added value מעולם הקשרים שלהם. זאת אומרת,
okay.
אני יודעת להגיד לך שכל משקיע מתאדר ביכולת שלו לתמוך במיזמים שהוא השקיע בהם. ואם אתה נמצא רחוק ממנו ואתה לא זמין למערכת הקשרים שהוא יכול לספק לך, הפוטנציאל שלו לעזור לך הוא יותר נמוך. בנוסף, אני מניחה שהיו להם לא מעט ניסיונות של לעבוד בשלט רחוק ולקבוע פגישות בשלב רחוק ובזמנים שונים. אתה יודע, גם השעון הוא בדיוק הפוך בין ישראל לסיליקון ואלי.
אז זה יכול די להגביל יזמים ויזמיות שרוצים לפתח את החברה לשלב הבא. זה בעצם מקבל החלטה, כמו שאת קיבלת, שהחלטה לא פשוטה, להעביר את מרכז החיים למקום אחר בעולם.
אז המשלחת הראשונה שהייתה בוואלי, עשינו פאנל של יזמיות ישראליות שכבר עברו לוואלי. ואחת מהם אמרה בצורה פשוטה, אני הייתי שנתיים על הקו, ואני יכולה להגיד לכם בפה מלא, אתם רוצים לגדול? תעברו לפה. וזה יתקבל בצורה לא פשוטה אצל היזמיות, כי לא כולן יכולות לעבור, ולא כולן, אז זה הזמן הנכון בשבילהם. חלק באמת פתחו משרדים, 520 פתחו משרד עם נוכחות מקומית בסיליקון ואלי, מבלי שהן יצטרכו לעבור, אבל יש להם זרוע מקומית, בדיוק. אבל זה תהליך שצריך לחוות אותו על הבשר של היזם, להבין איפה ווייז למשל, לא העבירו את הקו-פאונדרים שלהם לסיליקון ואלי, הם מצאו את נועם ברדין, והוא הנוכחות שלהם בוואלי, והחברה מן הסתם גדלה והצליחה ונהדר. אז מה שאני ניסיתי להגיד זה שיש נקודות מבט שונות, וניסיונות שונים, ופתרונות שונים, ולכל חברה יש את הדרך שלה לפתור את זה, ואין דרך אחת, אין פורמולה אחת שמביאה להצלחה, כל אחד צריך להתאים את עצמו. ניהול של חברה בכמה מוקדים, כמובן, צריך ללמוד אותו, זה אתה יודע, עולם שלם של לוגיסטיקות ושל רגישויות ושל בכלל היכולת שלך to communicate באמצעות סקייפ ווידאו ומה באמת המשמעות, כמה באמת אתה יכול לחדור, כמה זה דורש ממך נסיעות, הדברים האלה זה דברים שצריך ללמוד הרבה פעמים על הבשר שלך כיזם, ושוב אין פורמולה אחת, אתה תעשה את מה שהכי נכון לצוות שלך ולמיזם שלך.
אז צריך לדבר על החברות שנמצאות, דיברת מקודם על מיין בייס שיש לנו. החברות הישראליות בסיליקון ואלי מושכים ישראלים לעבוד? זאת אומרת, עובדים ישראלים, או הם בעצמם הטרוגניות? זאת אומרת,
אנחנו צריכים לחשוב על דוגמאות ספציפיות, אבל כן, אתה יודע, כמו שאמרנו, אנשים אוהבים לעבוד עם האנשים שדומים להם, אבל זה נכון תמיד שיש שילוב. כמו שאמרנו, אמריקאים שסיימו MBA, הם מכוונים על הידע להצמיח חברה גדולה, לפי תהליכים מאוד מאוד ברורים ומדודים, ולחשוב בצורה מאוד ספציפית. ישראלים חושבים all over the place, כזה מחוץ לקופסה. אז, וגם יגידו לך בפנים אם אתה טועה, שהרבה מנכלים, אני חושבת שקראתי שמנכל מייסד WeWork אמר את זה, אני אוהב את הישראלי הכי זוטר שלי שאומר לי בפנים אתה טועה, ונותן לי נקודת מבט אחרת. אני הרגשתי את זה גם עם הבוס שלי, שהוא אמר שהכנות והחוסר החשש להגיד את האמת.
מתגעו אותנו, קוראים לזה חוצפה.
חוצפה, בדיוק.
אין מילה באנגלית.
נכון, נכון, זה אני חושבת שזה יתרון אדיר לישראלים, וכמובן שצריך לעשות התאמות לתרבות האמריקאית. אפשר להגיד הכל, השאלה איך אומרים ומתי אומרים ובאיזה תדירות.
אז ישראלים כן נמשכים לישראלים, ככה אני אבין בין דבר.
אני חושבת שכן, אבל יש קהילה ישראלית ענקית בסיליקון ואלי, אז זה נכון להכל. יש ישראלים בגוגל, ויש ישראלים בסטארט-אפים, ויש ישראלים בקרנות השקעה, ויש הכל מהכל. אז יש הטענה, המספר האצבע שאומרים שיש 100,000 ישראלים מסן חוזה עד סן פרנסיסקו. אז אפשר למצוא אותם בכל מקום.
זה קו המנדטים, צריך לשים לב עכשיו, לא? שאלה שהיא, ככה התבטתי לשאול וזה, אבל בכל זאת, עסקת קמפים שאת אימא לשלושה ילדים.
נכון.
ולנשים הרבה פעמים זה, בעולם הגברי זה נתפס לפעמים בתור אתגר לא קטן לג'נגל. זה לא פייר, זה צריך ליפול על הזוג ולא על האישה, אבל כנראה עובדות החיים קצת אחרות.
נכון.
מה היית אומרת ליזמית או למישהי שהיא מצליחה, רוצה גם ליהנות ממשפחה, מילדים,
כן.
וגם לפתח קריירה. זה עוד פעם, אני חוזר ואומר, ולפני שאני אכתוב איזה 100 אימיילים שאיזה לא בסדר מה שאני אומר, אני חושב שהעובדות אומרות שהמרבית אשתי תסכים איתי, אז זה בסדר. חלק גדול מרבית הנטל נופל על האישה.
אז קודם כל אני אגיד לך שאתה כנראה צודק, אתה יודע, סטטיסטית. יש הרבה מחקרים שמראים שעדיין נטל הטיפול במשפחה. הפן החיובי הוא שזה הופך להיות, ככל שהנורמות מתקדמות וההבנה של איזון עבודה ומשפחה וחשיבות הסדר העדיפויות הנכון תורם ליצירתיות ולמחויבות של עובדים בחברה, אז הדבר הזה מתאזן. אני חושבת שאמרה את זה מאוד יפה שריל סנדברג בספר של הלין אין, שכל ערב היא ובעלה מדברים איך נראה היום למחרת או איך נראה השבוע הקרוב, והם מוצאים את הדרכים, גם אני ובעלי עושים את אותו דבר, מי פנוי להוריד את הילדים בגנים, מי פנוי לאסוף אותם, מתי יש לך את הפגישות, מתי יש לך שיחות ועידה עם ישראל בשעות מוזרות. התאום הוא צריך להיות מאוד מאוד משומן.
צריך איזה יומן משותף טוב, ככה.
לכאורה אתה תמיד יכול גם להחזיק עזרה בתשלום למקרים האלה שאתה לא יכול, שניכם לא יכולים. זאת אומרת, לוגיסטיקה אפשר לפתור.
אבל זמן איכות, להיות עם הילדים, הרבה פעמים לפעמים יש תקופות מאוד לחוצות בעסק. יש תקופות שיש לך עכשיו את המשלחת על הראש ואלף דברים, ופתאום הילדים רוצים קצת זמן עם אמא, מרגישים, וזה לא קל.
זה לא קל. אני יכולה להגיד באופן כללי שאיזון עבודה ומשפחה בסיליקון ואלי הוא יותר טוב מבישראל. זאת אומרת, השעות עבודה, ההבנה, כמו שאמרתי, כל דבר הוא קצת יותר, הוא צד אחד לפני ישראל, אז אני מאוד מקווה שגם ישראל הולכת לכיוון
הזה. אז בואי תלמדי אותנו, אנחנו צריכים ללמוד.
אז בגדול, חברות גדולות, אנשים בשעה 5:30-6 בבית, ויש להם את הכמה שעות לפני שהילדים הולכים לישון, לבלות איתם זמן איכות, וברוב, אני לא אגיד את זה באופן גורף, כי אתה יודע, יש בנקאות השקעות של אנשים שחוזרים בשלוש בלילה, שלדעתי זה דינוזאורים אחרונים וצריכים לעבור מן העולם, וגם זה, לזה יש דרך לזרז אותם בתהליך הזה. אבל איזון עבודה באופן כללי הוא יותר טוב שם.
אני חייב ככה, סתם מספר, היה לי מנהל שאני מקווה שיום אחד גם יצא לי כאן לבוא ולראיין אותו, אחד המנהלים, מדע מדהים, הוא בימי רביעי בשעה 3, היה עובר במסדרונות ומחבא את החשמל, והיה לו משפט אחד שהיה אומר, כדאי שלחו לראות את הילדים עכשיו, לפני שבית המשפט יגיד שזה היום שלך לראות את הילדים.
נהדר, נהדר.
והיה זורק את כולם בשעה 3. אומר,
מה שנהדר בזה, זה שהוא נותן דוגמה אישית מאוד מאוד ברורה. אם תהיתם מה יעשה אותי מאושר, או מה יחשוב שאתם, מה יגרום לי לחשוב שאתם מנהלים טובים בעיניי, זה הסדר עדיפויות הנכון. אתם צריכים להיות אנשי משפחה, ואתם צריכים להיות אנשי עבודה בצורה שווה, או בצורה שהיא בלנדד נכון, ולא להיות קיצוניים לשום כיוון. וכשההבנה היא כזאת, אז הדרך לשלב את הדברים היא יותר... יותר נכונה לפחות. כמובן שזה מאוד תלוי באמצעים הפיננסיים של כל משפחה, וזה משתנה בין יכולות ובין תפקידים, אבל בגדול אני חושבת שאנחנו הולכים למקום הרבה יותר שוויוני, שככל שהוא יהיה יותר שוויוני, גם נשים יוכלו לקחת חלק יותר משמעותי בקריירה שלהם.
אנחנו קצת לפני סיום, ורציתי ככה לשאול ככה כמה שאלות. קודם כל, איזה ספר את ממליצה לאנשים לקרוא? איזה ספר השפיע עלייך בזמן האחרון, שאת אומרת, אם מישהו שם שומע ואומר, בא לי, אני שומע ספרים,
כן, גם סתם,
אני, אוקיי. אז אני לקוח מאוד מאוד כבד של אודיובוקס, אבל יש איזה משהו שעובר לך עכשיו, ככה רעיון של ספר שאת ממליצה ליזמים, יזמיות, לאנשים בתחום, שזה יפתח קצת העיניים.
אז אני אהיה מאוד תבניתית, ואני אגיד, תקראו את לינין, או תקשיבו ללינין של שריל סנדברג. קודם כל זה ספר מצחיק בטירוף, גם לגברים וגם לנשים. יש לה שם מברקות, באמת תענוג לשמוע את הספר הזה, וגם הוא מפיל המון הסימונים. והסימונים האלה לא רק לנשים, בעיקר לנשים, אבל לא רק לנשים, אני חושבת שזה נכון לכולם לשמוע אותו. יש לה כבר ספר שני שמדבר יותר על האובדן של בעל, על האובדן המשפחתי, הרי בעלה נפטר, והיא הייתה צריכה להתמודד עם המצב החדש הזה, והיא כתבה ספר יחד עם פסיכולוג, אבל אני דווקא מסתכלת על הספר הראשון ועל החשיבות, וזה נותן המון השראה והמון כוח להמשיך הלאה.
מדהים. סרט מעניין?
אוי, וונדר וומן.
וונדר וומן, ברור, היה ברור, זה טוב, זה הרמה להנחתה, אבל ראיתי סרט טוב. היה יכול קצת יותר קצר, הרגשתי שיש לי פערות.
אתה יודע מה אהבתי בזה?
מה?
אהבתי, קודם כל, זה ממצב מחדש את המבטא הישראלי.
כן.
זאת אומרת, יש עכשיו כתבות בכל העולם של מה המבטאים הכי סקסיים בעולם, וישראל עכשיו, בזכות הסרט הזה. אני, כמובן שאף אחד מאיתנו לא חשב שהדבר הזה הוא עבר יכול לקרות, אבל אני יכולה לשלוח לך את הכתבה.
תשלחי, אני, שיש לי מבטא ישראלי לא רע, אני מקבל הרבה פעמים כזה,
כן.
לא יודע.
אנחנו בעיקר המבקרים הכי גרועים של עצמנו, נורא קשה לנו לשמוע את המבטא שלנו,
למרות אנחנו, זה טוב שאנחנו ביקורתיים לפעמים כלפי עצמנו, זה בסדר. וגאדג'ט אהוב שאת יכולה ככה לספר?
אלקסה?
אלקסה. אז בוא תתארי למי שלא יודע מה זה, כי אני חושב שבישראל, אנשים שהביאו את זה לארץ, כמוני, זה דרך חתחתים, וגם להפעיל את זה, זה קצת טיפה סיפור, אז בוא תספרי מה זה.
אז אלקסה זה מכשיר של אמזון שמדבר איתך בבוקר, הילדים שלי קמים ראשונים ואומרים, אלקסה, play happy music, ואנחנו מתחילים עם מוזיקה, ואלקסה, what's the weather today? ואת יכולה להשמיע לנו את העדכון חדשות האחרון, ואפשר גם לקנות דברים, אנחנו לא עושים את זה, אבל אפשר להזמין דברים מאמזון שיגיעו הביתה, אתה עושה את זה, נהדר. אז פשוט זה כלי מאוד נוח, וגם אפילו ברמת המוזיקה וברמת הסיפור, הם יכולים לשחק 21 שאלות, למשל, היא בוחרת משהו, והילדים אומרים, שואלת שאלות, והם אומרים כן או לא.
בפנינה טכנולוגית, אני אתייחס לי על הצד העסקי פה, אמזון עשו מהלך מבריק. למעשה, הם ניסו לצאת עם טלפון, עם סמארטפון שלהם, ה-Fire, שנכשל בצורה טוטלית בתחרות מול האנדרואיד ומול האייפון, ופתאום אמרו, אנחנו נצא לשירות בענן. אנחנו נצא לשירות voice-based assistant, שהוא למעשה וירטואלי. למעשה, יש קופסה בבית שמחוברת backbone לאיזשהו ענן, ופתאום יש להם יכולות של שירותים ושל נתינת מידע ואיסוף מידע, שהן ברמה הרבה יותר גבוהה מכל האחרים.
נכון.
והם מדברים על מיליוני יחידות שכבר הותקנו ונמכרו, וזה לאט לאט למעשה מפתח שוק שלפני כן לא היה.
נכון.
ונראה שאפל עכשיו הכריזו על מוצר כזה, בדיבלופר קונפרנס שלהם.
כן.
מעניין, אני חושב שעולם הזה, היזמיות פה עוד לפנינו בתחום
נכון.
הזה.
ויש לא מעט יזמיות שמתממשיקות עם העולם הזה, עם העתיד של האלקסות וגוגל הום וכל העתיד של המכשור הזה הביתי. ויש לו אין סוף אפליקציות, אין לתאר את, לאן העולם שלנו עוד יכול להיות מעוצב באמצעות היכולות האלה.
מדהים. עכשיו ככה לסיום, איך יזמית שרוצה להצטרף לאחת המשלחות הקרובות, תני לנו, איך יוצר איתך קשר? מה...
אז קודם כל, כולם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, אני עונה לכל הודעה שאני מקבלת, לא משנה אם אנחנו חברים או לא חברים בפייסבוק, ואני אשמח לשמוע כל אחת שיש לה רעיון, שרוצה להשתלב, שרוצה לקחת חלק, בין אם זה חברה ובין אם זה יזמת, כולם מוזמנים. ספציפית למשלחת הזאת, היא הרשמה נסגרת היום. אז אני בטוחה שבזמן שהפודקאסט ישודר, הרשמה כבר סגורה, אנחנו נמשיך לייצר ערך ליזמיות, ונמשיך לנסות לתת להם, אני אמשיך לנסות לתת להם added value בכל דבר שאני
אפשר לעקוב אחרי המשלחת?
בהחלט. יש לנו קבוצת פייסבוק שקוראים לה We Act, במילה אחת, ושם יש כבר 900 איש, גברים ונשים אגב, כולם מוזמנים. המטרה שלי שם זה להנגיש מידע. אם יש הזדמנות לעשות פיץ' לריצ'רד ברונסון, זה פורסם היום, באיש שלו, שזה חוויה בפני עצמה, ואם יש התחלה של הרשמה ל-Y Combinator, או כל תוכנית אחרת, לשם אני מנקזת את כל המידע, וכל מי שזה יכול להיות לרלוונטי, אני שמחה להנגיש לה את המידע הזה.
אז כאן רציתי לך באמת תודה רבה. היה לי עונג.
תודה לך, גם לי.
ואת אדם מאוד מאוד מרשים. האנרגיות והלהט שיש לך, זה מדבק, ואני חושב שאת תקבלי, אני מקווה שתקבלי לא מעט פניות לתחום הזה. זהו, אז תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
ונשמח לעקוב אחריך בפייסבוק.
תודה.
לסיום, אני רוצה רק להזכיר לכולם שניתן לעקוב אחרינו באתר האינטרנט שלנו, runlevy.com/biz. ניתן שם להצטרף לרשימות התפוצה שלנו במייל. להשתמשי האנדרואיד, יש אפליקציה יהודית שניתן להוריד למכשיר ולעקוב אחרי הפודקאסט. ולאותם אלה שמשתמשים באייפון, אז פשוט לאפליקציית הפודקאסט תחפשו עושים עסקים. אני מאוד מאוד אשמח לקבל תגובות, רשמים, רעיונות שיש לכם, הצעות. ניתן ליצור איתי קשר באימייל שלי, gil@rosenfeld.tech. אני גם בפייסבוק, טוויטר ולינקדאין, תרגישו חופשי. אבל אם אתם רוצים הודעות שיגיעו אליי ישירות, אז בדרך כלל האימייל זה המקום הטוב ביותר. מקווה שנהנתם לפחות כמוני, ונשתמע בקרוב. תודה רבה.